עקבנו אחרי דברי רב יוסף ורב נחמן, שעבדנו על בעצם שתי הגרסאות השונות בראשונים, שני הכיוונים ההפוכים. קודם כל עקבנו אחרי שני כיוונים, איזה משנה מדברת על מומחה ואיזה משנה מדברת על עלינו המומחה. שנית, עבדנו על השאלה מה ההבדל ביניהם ומה היחס בין רב נחמן לבין דברי רב יוסף. נכון? בגדול, מבחינה למדנית. ראינו, זיהינו שני קווים מרכזיים של השאלות שהראשונים חושבים שעומדים בשורש דיוני הסוגיה. קו אחד הוא קו של רש"י לאורך איך שאני הבנתי, היה פה קצת מחלוקת איתי, אבל קו אחד שרש"י מעלה אותו לאורך הן דברי רב יוסף והן דברי רב נחמן, ובעל המאור מקבל את העיקרון הזה בדברי רב נחמן, והיא שאלת היכולת לקבוע שהייתה טעות. הרי יש פה לאותו אדם בעצם שתי דעות. דיברנו על מחלוקת הרמב"ם עם הרמב"ם. פעם הוא אמר כך, היום הוא אומר אחרת. מי ערב לי שהוא צודק בפעם השנייה? אולי הוא צודק דווקא בפעם הראשונה. איך אני יכול לקבוע? באילו דרכים אני מכריע בין שתי העמדות שהוא נוקט בהן? לדעת רש"י זו הבעיה של הסוגיה. וכאן, לדעת רש"י, זה החילוק הראשון בין מומחה לבין שאינו מומחה. דהיינו המומחה, אפשר לסמוך על שיקול דעתו, שהוא יכול להכריע בין הטעויות, אינו מומחה. אז אין ערך לזה שהוא טוען שזה טעות, כי דווקא, עוד הוא לא מומחה, אין לו את היכולת, את הכלים לבצע בקרה בין שתי העמדות. זו דעת רש"י בדברי רב יוסף. ברב נחמן, אז רש"י מדבר על הערכאה יותר גבוהה. אם יש הערכאה יותר גבוהה, אז הערכאה הגבוהה יכולה להכריע מכוח חוכמתה, ניסיונה, יכולה להכריע איזה דעה צודקת. למה זאת אם אין גדול ממך? אז אנחנו נמצאים באותו מצב, בשתי אחות. פעם אמרת ככה, עכשיו אותו אדם אומר אחרת, תהיות וכך. אנחנו נשארים בתוך תחום השאלה על הטעות. ככה רש"י מפרש, ובעל המאור ככה מפרש את דברי רב נחמן. היה פה קצת ויכוח עם נתנאל, וגם קצת איתך, מיכאל, נכון? קצת, כן? מה העניין שרש"י מכניס פה כל הזמן את בעל הדין? כן, אני הבנתי שרש"י צריך את בעל הדין בשביל לומר מי זה שלא מוכן לקבל את זה שאתה חזרת בך. אז בעל הדין הוא זה שכאילו מעורב בעניין הזה, אבל זה לא הנושא. מה שהבנתי מדבריכם, אתם יותר רואים שהנושא הוא המקום של בעל הדין בתוך הדברים. זה הנושא, כן? זה קו למדני אחד, כן? הקו הלמדני השני מופיע בדברי עריף. עריף בוחן במהלך דבריו האם אתה דיין שיש תוקף לפסקים שלו. זאת השאלה שעולה בסוגיות. ואדם שאיננו דיין, הוא אין תוקף לפסקיו. הוא נאמר את זה אחרת, זה לא שצריך להחזיר את הפסקים שלו, אלא הוא מעולם לא פסק שום דבר. לדעת עריף, באדם שאיננו מומחה, זו המשנה בסנהדרין, מחזירים מהסיבה שהוא לא פסק שום דבר. זה כלום, זה לא פסק. בפסק יש חלויס, בסדר? חלוט שם, צריך להכיל עליו שם פסק. אין שם פסק על מה שאומר אדם שאיננו מומחה. לעומת זאת, המשנה במסכת בחורות שמדברת על מה שעשה עשוי, תנאי הראשוני כדי שמה שעשה עשוי יתקיים הוא שמדובר בדיין, במומחה, וכן זה יכול להיות עשוי. הקושי הטקסטואלי המרכזי בגישה הזאת זה נושא לשון המשנה שם, שכן המשנה אומרת ואם היה מומחה כנראה דיברה לא מומחה. וכאן הקו, עריף לא מסביר יותר מדי, אבל הקו המרכזי שהרמב"ן נוחז בו, וכך הוא גם מסביר את רב נחמן, שרב נחמן מייצר מושגים שבאים להסביר בתרגם את החילוק הפנימי של משנת בחורות. דהיינו ההבדל בין גדול בחוכמה או לא, זה מקבילות לנקית רשותה. ומה שבעצם לדעתם עולה הוא שהרישה של מסכת בחורות מדובר אכן בדיין, ולכן מה שעשה עשוי, כן? כשהיא אומרת שהוא חייב לשלם, שהוא לא מומחה, הכוונה שהוא לא נקית רשותה. וראינו שכל הפירוש הזה בנוי כבר לגמרא בדף ה', שלא רואים אותו כתחליף למשנה בבחורות, אלא קוראים אותו בתוך המשנה בבחורות, כן? לעומת זאת, הסייפה של המשנה שמתארת מומחה לרבים, מדובר בנקית רשותה. כן, בבקשה, מיכאל.
וגם הם של הלכות עצמה, הם של הרשות.
המילה רשות מופיעה שם?
לא המילה, אבל הרעיון שזה מה שמביא שהניחו מקום הניחו לבית הנשיא להתגדר.
אוקיי. בסדר, אז זה ברור. השאלה אצל הריף הוא לא... איך יודעים אם זה טעות? השאלה לפי הריף זה האם אתה דיין או לא כשפסקיך יעמדו. זאת השאלה שעומדת. לגבי השאלה אם אתה משלם או לא, זה פשוט עומד על שאלה אחת. נקית רשותה? לא נקית רשותה. כשרק הערה קטנה טקסטואלית, אני ככה במהלך השיעור הקודם ככה היה נשמע מדבריי, לפחות עמיחי תפס אותי, שהמשפט הזה שקי קטנה בריף, שהוא משפט שמסביר שאינו מומחה זה משנת סנהדרין והמומחה זה משנת בכורות, כאילו שזה לשון הסבר של הריף, זה באמת לשון פירוש, אבל עמיחי יסב לתשומת ליבי שזה מופיע גם באחד מכתבי היד של הסוגיה, בכתב יד שנחשב משובח, כתב יד התימני. כלומר זה הריף מצטט פה ככל הנראה לשון של כבר נמצאת או לפניו בגמרא, או בכל מקרה היא נכנסה באחד מכתבי היד לגמרא, שסביר שכבר לפני הריף זה עמד. זה עדיין אבל לא שולל את ההערה שמדובר בלשון של פירוש. כלומר, אולי הוא לא של הריף, הוא של רובד שקודם לו, אבל זה לא נראה לשון מקורית של גמרא. גמרא לא מתנסחת ככה. אבל אני כן מעיר, זה כן נמצא באחד מכתבי היד של הסוגיה. בסדר, אז עד כאן מה שראינו בשיעור הקודם, היסודות. כן, בבקשה, יגל.
ביותר לדברי הריף, מה היחס לדברים בתחילת המסכת שתולים את השאלה באם קיבלו חלאי או לא? זאת אומרת, הוא פה מדבר על נקית רשותה, לא נקית רשותה, האם יש חלות של דיין, אבל גם אם אני לא דיין ומבחינה משפטית, שמערכת המשפט אין לי חלות של דיין, אם מקבלים אותי,
נכון.
אז מה קורה?
אז הריף עצמו, בעזרת השם, זה מה שאני רוצה ללמוד ביחידה הבאה בסוגיה. מקווה שזה יהיה, אם יראים לגמור את רב חיסטה, זה יהיה ביום חמישי. וזה הסיכום של הריף, את כל החמש באבות. הבעל המור הוא חבדניק, כי כמה באבות יש לו? ארבע. הריף הוסיף עוד אחד, זו חמש באבות. אבל בבאבות של הריף הוא מתייחס לשאלה הזאת, ולפי מה שאני זוכר, הריף עצמו בעל עמדה שלקבל, בעלי הדין מקבלים עליהם בתנאי שהוא... אם בעלי הדין מקבלים עליהם, זה כמו נקית רשותה. ככה אני זוכר, וזה מה שעולה בסוגיות בתחילת הפרק ראשון. אבל בואו נגיע לבאבות ונראה, בסדר?
עוד שאלה, אבל באופן כללי אנחנו מדברות פה על סמכות משפטית וכו', אז על איזה דין פה מדובר? אם זה דין, אם זה, זה לא, כנראה זה לא הודעות והלוואות. כי הודעות והלוואות זה קל מאוד לדעת אם אתה דיין או לא. זה ברור לך וזה ברור לך, זאת אומרת, במה הגמרא פה מתעסקת לך?
אני לא הבנתי.
באיזה דינים היא מתעסקת? היא דורשת פה,
מה אתה אומר?
דורשת פה סמכות. ואנחנו רואים שיש דינים שלא דורשו סמכות. אז אני שואל, על איזה דינים היא מדברת בדיוק? מה היא מדברת?
או בוא ניקח את השאלה שלך, נשאל אותה אחרת. בסדר, היא גם שאלה בסוגיות של פרק ראשון. זה דניאל פה? מה? דניאל. לא, הוא לא פה. סלם, הוא לא פה. בסדר, הוא ככה התכתב איתי ככה בהתלהבות, אבל הוא לא פה. זה בעצם מה שהפריע לדניאל, ואני אסביר למה הכוונה. אתה הולך לפרק ראשון, ואתה מגלה את מוסד נקיטת הרשות, שלאיזה עניין הסוגיה מביאה אותו, רק לעניין אחד בלבד. הפטור מלשלם. ודיברנו על כך, ותראו את זה מהלך עכשיו הלימוד שלכם בפרק ראשון, זה עולה, זה כן ניסיון בבלי לייצר מערכת משפט, שיש מי שממונה עליה, מי שנותן ראשונות וכו', מצד שני. זה מאוד מוזר לבוא ולהגיד אתה צריך רישיון כדי לפתור אותך מלשלם, אבל כנראה שאם לא אכפת לך להסתכן שתשלם אז מותר לך לדון בלי רישיון. הרי היום איך אנחנו מתייחסים בתחומים שדורשים רישיון, איך אנחנו מתייחסים לאדם שעוסק בלי רישיון? רק מפריע לו אם יתבעו אותו, אם הוא טועה? לכאורה היינו אומרים אסור לך, אסור לך לעשות את הפעולה, לנהוג בלי רישיון. כן, תגיד טוב, לא עשיתי תאונה, מה פתאום, זה עבירה פלילית, כן? או בוא ניקח אדם שהוא רופא, הוא לא יעשה אף טעות. סליחה, אדם שהוא לא רופא, הוא לא יעשה אף טעות, כן? אדם שיגש לעריכת דין בלי שעבר את מבחני הלשכה, כן?
זה יותר כמו רופא בלי ביטוח או רופא עם ביטוח. זה יותר משהו בסגנון הזה.
אז זה בדיוק השאלה שאני שואל. לשון הסוגיה בדף ה' היא לשון שמדברת על... כאילו זה סוכן ביטוח, נקיטת רשות, אבל... היא לא אומרת שאסור לך לעסוק בתחום. אם אין לך את כיתת הרשות, רק אתה תשלם, כן? הוא יכול להגיד שהיום יש כל מיני מקצועות פארה רפואיים שהם לאט לאט מרחיבים את הצורך ברישיון, זה גם נותן יוקרה למקצוע. כבר אם אתה עוסק במקצוע שצריך רישיון בשבילו, זה מקצוע, כן? נגיד, ריפוי בעיסוק, לפני שנה נוצר צורך ברישיון. עד אז אין רישיון. אתה רוצה לרפא בעיסוק? בבקשה. תגיד לאנשים איך להחזיק עיפרון, איך לעשות את זה. לא, אפשר להגיד לך, איך להחזיק עיפרון, צריך להתקבל לארגון המרפאים בעיסוק. כן, כלומר, עכשיו יש יוקרה למקצוע של ריפוי, אבל זה המון תחומים. מה אחד מהבעיות של הרפואה האלטרנטיבית? שאין שם עניין של רישיון. מה התקן? כאילו, מה זה? כן? כן, אנשים פה רצו להעיר, עכשיו אני חוזר יגיע
להגמר. אני רק אומר, יש שם שתי נקיטות רשות בסוגי עבד אפריק. נקיטת רשות לאחר הטעות שאתה הולך ונקיטת רשות לא לשלם, יש נקיטת רשות בהתחלה, יש את זה אחד משלושת הדברים.
כן, אבל, מה, אבל מתי בעיקר אנשים מתלוננים? כשאתה... כשאתה טועה. כלומר, השאלה עולה שם בסוגיה כשיש טעות. אבל עדיין מהלשון של הסוגיה, עכשיו אני אקח אותך לריף ונגדיר את השאלה שלך. מרשונו של הריף משמע שאם אדם ניגש לעסוק בתחום הזה כשהוא יודע אותו, כן? אז גם אם הוא לא נקט רשות, הפסק שלו יהיה פסק. כי מה כנראה נותן תוקף לפסק שלו? חוכמתו בתורה, הלשון של הרמב"ן, אם אתם זוכרים אותו, שהוא גמיר וסביר, אבל לא נקט רשותה. לזה הריף קורא אדם ש... הדין שלו דין. למה הדין שלו דין? מכוח חוכמתו בתורה. אבל מה מתברר? שהוא לא קיבל איזה מכתב מאף אחד, הוא לא עבר מבחני הרבנות, כן? כלומר, אין מבחני לשכה. עכשיו, בראש שלנו לא מבדילים בין שני הדברים. הצורך ברישיון הוא בשביל העיסוק, מדברי משמע שאף אחד לא בודק. אם אתה לא צריך לשיון כדי לפסוק.
אבל בגמרא יש את הסיפור שרבי הולך ורואה את המקרה הזה עם המי ביצעים.
נכון.
ששם באמת יש טעות כאלה. אז זה לא קשור לחוכמה.
אבל זה הכל בטעויות. אנחנו נראה פה בראשונים, הראשונים נחלקים. האם באמת האדם שהוא לא דיין והוא פוסק נכון, האם אומרים שהפסק פסק או לא? כבר אתם יודעים ששיטת הריף נראה שהפסק הוא לא פסק, כן? אנחנו נראה שיש ראשונים שחולקים על זה. אבל בגדול אני אומר, השאלה שעוררת היא שאלה שאצל חלק גדול מהראשונים פה, כמו הריף למשל, יש לו מושג שהיות והוא אומר, מי שלא דיין בכלל, הפסקים שלו אפס, אף פעם לא פסק. ומעל זה יש בן אדם שהפסק שלו הוא פסק, אבל אין לו רשות. כלומר, יש חלות שם של דיין עליו, אבל, אין לו, אבל הוא חייב לשלם. מי החליט שיש לו חלות שם כזה? כאילו, הרי אף אחד לא בדק אותו, אף אחד לא נתן לו, אין לו סמיכה, אין לו רשות. אז כנראה מספיק חוכמתו בתורה, לא יודע, שהוא גמיר וסביר. עכשיו, השאלה הזאת, אתה תראה אותה יפה, כשנגיע לחמש בבות כאמור, כן? כי שם הבבות של הריף, הם כולם הולכות סביב, אתה מומחה, אתה לא מומחה, אז בואו נראה את זה שם גם כן, זו בעצם השאלה שלך. בשלמה לרעשי, שאין לו בכלל הבחנה כזאת, נכון? אז אולי יש לו רק רשות, או אין רשות, זה נגמר, כן? אבל לשיטת עריף, שיש אדם שהוא כלום, ויש אדם שהוא דיין, אבל שהוא חייב לשלם. איך אתה הופך, איך אתה משדרק את עצמך לדיין? מי עשה את זה? כנראה הלימוד שלך. זה שלמדת בישיבה, כמה שנים. כנראה שהידע התורני שלך עשה את זה. אני חושב. אבל זאת שאלה שבאמת, לנו זה זר, חשיבה כזאת. נשמע על בן אדם שיכול להיות רופא, רק נדבע אותו, כן? אז רגע, מישהו בחן אותו? ברגע שבחנו אותו, אז כבר למה הגענו? שזה סוג של נקיטת רשות. לא, כנראה לא היה פה שום דבר. אף אחד לא בדק אותו, כן? יכול להיות, זה תמיד חכם מקומי, לא יודע.
יכול להיות שכל הרישיון הזה זה רק משהו שכדי לתת סמכות למנהיג המקומי, לנשיא או לרש גלותה? כלומר, זה משהו ש... זה כלי ש...
הפוך על הפוך, כן.
לא, זה...
ראינו את זה, זה כאילו קונספירציה, כאילו...
לא, למה חכם? לא.
רגע, אנחנו נראה בחירות גם בארצות הברית וגם בארץ, אז... אפילו זו קונספירציה שזה שהרשקוביץ פרש, כן?
מה זה קונספירציה? יכול להיות שכל האישור לעשות דברים היה... אחת מהדעות בגמרא שלא תנו לו לפסוק בבחורות, זה כדי לתת כבוד לשני, אני לא צריך פשוט מזמי.
רבא
ברחנה, יש עניין שאישורים האלה כנראה זה משהו של סמכות, זה כמו שתתת סמכות לנשיא שהוא יוכל שלא כלי להשפעה.
זה יכול להיות, כלומר אי אפשר להתעלם מהאפשרות שראש הגולה קיבל יוקרה מזה שהוא מחלק את הראשונות. מצד שני, גם אי אפשר להתעלם ממה שלדעתי, עכשיו שאתם לומדים פרק ראשון, תבדקו אם זה באמת נראה לכם בתוך הסוגיות, אפשר להתעלם מהמצוקה של הקהילה היהודית בבבל, שהיא עומדת מול המשנה, שמתארת שלושה דיינים, בוא נלך עם הדעה הפשוטה, שעירוב פרשיות, מומחים צריכים להיות, ובית דין הגדול, ואין להם כלום מהדבר הזה. יש להם מצוקה, הם צריכים לפתור אותה, אז ראש הגולה פותר את המצוקה, על ידי זה שהוא עוזר לייסד מערכת משפט. עכשיו יכול להיות זה שניהם גם כן. גם ראש הגולה קיבל יוקרה, וגם הקהילה הבבלית קיבלה מערכת משפט. זה גם יכול להיות, כן? יהיה הדבר אשר יהיה, זה ברור שהסוגיות שם מכונות ברכת משפט ללא סמיכת. זה מה שמכוננת. מצד שני, שואל יגל וצדק, אז מי זה הדמויות האמצע האלה, כן? כאילו מי הם? כן, צחי, אתה רוצה לשאול? בסדר, על רקע זה ניגש לרב ששת, והתחלתי את זה בדקה האחרונה של השיעור הקודם. כן, רב ששת כאמור קובע הבחנה חדשה לגמרי, והיא הבחנה שלא נמצאת בספרות התנאים. גם אי אפשר לראות מאיפה הוא יצק אותה, וזו הבחנה בין טעה בדבר משנה לבין טעה בשיקול הדעת, שגם כאן על רקע מה שנאמר ברש"י והריף, אפשר לומר שאותם שני קווים ניתן להסביר איתם את ההבחנה של הרב ששת, שבבעל המאור מופיע גם הסבר שלישי, שמיירטים אותו ככה, מערכת כיפת ברזל של הרייבד ושל הרמב"ן, אבל בוא נראה קודם כל את הדברים הפשוטים לפי רש"י והריף. כן, לפי רש"י, מה נאמר? למה טעה בדבר משנה הדין חוזר? מהסיבה הפשוטה? אנחנו יודעים לוודאות שמה יש?
טעות.
שאלה היא בדיוק איך לקרוא את האב שכל הדת. פה אתה מעלה שאלה נכונה, אבל בוא נתחיל מזה שלפי רש"י, שיש, ככה רש"י קורא גם את השלבים הקודמים בסוגיה, שיש טעות, הדין חוזר. רק מה אני חייב לקבוע? הנה, הייתה טעות. וטעה בדבר המשנה, אין שום בעיה לקבוע שזו טעות. זה נגיד, משנה מפורשת, זו טעות. אין מה להתלבש.
שאלה בכלל משתנה. שאלה היא לא הסמכות לחזור, אלא השאלה אם האם אני יכול לדעת בוודאות שהוא טעה או לא.
זה תכף
נכון. רש"י מסביר כך גם את רב יוסף, גם את רב נחמן. אז מה יותר פשוט? להסביר כך גם את רב ששת. השאלה היא האם יש טעות, וטעה בדבר משנה, אתה יודע שיש טעות. פה השאלה שעמיחי מעורר היא שאלה נכונה. ואם מה קורה בטעה בשיקול הדעת, שהשאלה הזאת היא גם לאור ההגדרה שהגמרא נותנת, שבואו נראה אותה, והיא גם לאור הפרדוקס הלא נגמר שכבר עלה פה בלימוד עד עכשיו. איך אני מסביר מציאות של אדם שמה שהוא עושה תקף, ועדיין מה הוא צריך לעשות?
לשלט,
תחליט. כלומר, אם מה שהוא עשה הוא תקף, אז זה כנראה לא טעות. אם זה לא טעות, אז למה הוא משלם? לעומת זאת, אם הוא משלם, אז זה טעות. אם זה טעות, אז זה שנבטל. אז ראינו קו של בעל המאור בשיעור הקודם, שזה דרך אחת לפתור את זה, ונראה היום ברב חיסדה, שכך הריף מסביר את רב חיסדה, ומזה לקח את זה בעל, ממנו לקח את זה בעל המאור, ככל הנראה. וזה שהאמת היא שזה טעות. ככה אומר בעל המאור. זה טעות. ועוד וזה טעות, לכן מה הוא עושה?
משלם.
הוא משלם. בגלל שהוא משלם, אי אפשר שהוא ישלם וגם שיחזירו. זה גם אי אפשר. אז לכן, זה תקף. כלומר, זה לא תקף כי זה פסק, כי דיין, כי זה בחותם הדיינים. מה פתאום? זה כדי, בגלל שהוא לא דיין, לכן מה? לכן הוא משלם. עכשיו, היות וכך. לכן הדין עומד. כלומר, זה פרדוקס. אבל הדין עומד לא כי הוא דיין. עכשיו, זה היה הסבר אחד, אבל בהקשר של טעה בדבר משנה וטעה בשיקול הדעת, זה קשה לומר את זה, נכון?
אני יכול לשאול שאלה לפני זה?
כן, בבקשה.
על שיטת רש"י, אני מסכים שעם ההבחנה של רש"י ברבי יוסף ורבי נחמן, אפשר לפרש גם את דבר משנה ודבר שיקול הדעת, זה מה שציפיתי לראות, אבל לפי שאני הבנתי את רש"י בפנים ההפך. רש"י אומר, דיבור מתחיל טועה בדבר משנה, שטעותו מצוי בדבר המשנה, אין דין עוד דין לגמרי וחוזר, כלומר בדיוק מה שהריף טען על רבי יוסף, רש"י טוען עכשיו על רב ששת.
כן, אבל מה הכוונה לדין עוד דין לגמרי? אני רוצה לחזור, אז אני רוצה לחזור על הגדרות שכבר נאמרו, קודם היה אחד שאמר, עוזב את השיעור, אתם עודי בריסקאי, אבל אני עכשיו אומר קצת בריסק, ואני אתן לכם תבניות חשיבה של ניתוח, ואני אסביר, כן? רק אני אגיד, במקומות של בריסק, רואים שאני לא מספיק בריסק, אז בסדר, אבל אני אסביר למה הכוונה. אני יכול לומר ככה, הפסק הראשון הוא פסק, אבל מה אפשר לעשות לו? להפוך אותו על פיו. אני יכול להגיד, לא צריך להפוך אותו על פיו, כי הפסק הראשון מעולם, מעולם לא היה פסק. ההסבר שרשי נותן לרב נחמן ולרב יוסף הוא באופן מובהק שייך להגדרה הראשונה. דהיינו, הראשון היה פסק. ולכן, מה הקושי האמיתי שיש לי? איך אני מבטל אותו? בגלל שיש לי פה שתי עמדות ששתיהן פוטנציאלי פסק, אז השאלה שאומרת בפניי, איך אני מבטל אותו, נכון? בתאה בדבר משנה לעומת זאת, אין דינו דין לגמרי. כאן אני יכול לומר, קודם כל אני לא מתלבט אם זה טעות או לא, אבל אני לא צריך לבטל את הפסק הראשון. באמת נכון הדבר להגיד שמעולם הוא לא היה. למה הוא מעולם לא היה? כי הוא טעות מראשיתו. הוא טעות, אז נכון, אתה צודק, הלשון של רש"י משתנה. הלשון שלו משתנה כי לא צריך לבטל אותו. לא צריך לבטל אותו.
זה יכול לנבוע מהסיבה של הריף, שבגלל שהוא לא היה מורדו לכתחילה, וזה יכול לנבוע מהסיבה של רש"י, פשוט בגלל
ש... אני מוכן לקבל שאולי רש"י פה אפילו שינה לגמרי את השפה שלו. לא, אבל עדיין, אני יכול להגיד, זה מעולם לא היה. מאיזה סיבה זה מעולם לא היה? כי זה טעות מראשיתו, זה אף פעם לא היה, זה לא פסק, זה כלום. בריף באמת מסתבר, אבל אנחנו עדיין צריכים את ההערה של עמיחי, בוא נביא מקרה בתא בשקול הדעת, אבל בריף, מה אני יכול לומר לעצמי? באמת מה שאמרת, שזה פשוט, לא בגלל שבטוח זה טעות, אלא כי אין סמכות שעומדת מאחורי האמירה הראשונית. למה אין סמכות שעומדת מאחוריו? כי גם הדיין המומחה, מאיפה הוא יונק את זהותו כדיין? מזה שהוא מחויב למערכת ההלכה. משם הוא יונק את כוחו, כן? ממה קציני צהל יונקים את סמכותם? כי מישהו הציל להם סמכות מתוך נאמנות למערכת מסוימת של כללים, של פקודות, של חוקים. עכשיו, אתה יכול לחשב לא חוקי, לא טעות, אלא לא חוקי, או כי אין לך סמכות לומר את זה כי אתה לא מומחה, או כי מה שאתה אומר לא מופיע בספר החוקים, הוא הפוך, הוא מנוגד למה שכתוב בספר החוקים. כלומר, אני יכול להסביר את זה באחד משני הכיוונים. לפי שניהם, אני מציע, בואו ננסה להביא מה קורה בתאה בשקול הדעת. כן, שהוא דורש כמובן הסבר מתוך עצמו. מה רש"י כותב על תאה בשקול הדעת? לכמה מפורש, כן? לא מפורש לכמה, מה הגמרא אומרת על תאה בשקול הדעת? איך ידמי תאה בשקול הדעת, כן? מי שאל את זה? רק שנייה. הסוגיה, איפה זה בסוגיה? זה בהמשך, כן? מה שואלת הגמרא שמה? כן, איך ידע משיקול הדעת? אמר רב פאפה, כגון תרי תנאי, או תרי אמוראי דפליגי אהדדי, ולא איתמר הלכתה לה כמר ולה כמר, ואיקרא ואבד כחד מנאיו, וסוגיה דשמטה, אחד מהגרסאות, אז לה כאידך, היינו שיקול הדעת. כן, שמה זה בעצם אומר במילים מאוד פשוטות? שמניגוד לתאה דבר משנה, שמה שאתה אומר מחוץ לספרות ההלכה, הוא נגד מה שכתוב, כאן שתי הדעות מופיעות בספרות ההלכה. שתיהן מופיעות. כן, אני חוזר, תרי תנאי או תרי אמוראי, דפליגי אהדדי. שתי הדעות לגיטימיות. כן, שאנחנו אוהבים לבטא את זה באמצעות, נגיד, המשפט אלו ואלו, דברי אלוקים חיים. אתן לכם דוגמה מובהקת לסוגיה שאומרת שלפעמים אנחנו לוקחים דעה ומוחקים אותה, וזה סוגיה של צלף, נגיד, במסכת ברכות בדף למדבר. שם הגמרא מביאה כלל שכל המקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ בתחום של אורלה. ואז אומרת הגמרא, ויש מחלוקת בית שמאי בית הלל, יכולת אם כך להקל כמו בית שמאי, שבמקרה שם מקלים, וכי לדעת בית שמאי צלף הוא לא בטוח שאפילו אילן, ואז בכלל אין בו אורלה. אומרת הגמרא, דברי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, ויות וכך אי אפשר לפי את הכלל של כל המקל. זו דוגמה שכשהיה הדעות קיימות, גם אם בארץ ישראל איך אני אכריע? כמו צד אחד, בחול אני יכול להכריע כמו המקל, אבל בתנאי אחד, שדעת המקל ממשיכה להיחשב כדעה לגיטימית. לא, כלשון המשנה בעדויות, אנחנו כבר דיברנו על כך שהסוגיה כאן קשורה למשנה בעדויות בפרק ראשון, בגדול, בחוכמה ובמניין. אז יש פה דבר ממש ממש דומה גם במה שנאמר פה. כן, מה אתה אומר?
זה בעיקר מה שהרמב״ם
מדבר שם. אז ברשותך, הרמב״ם עוד מעט, כן, אני אביא לכם פה את לשון המשנה בעדויות, פרק א' משנה א', ולמה מזכירים דברי היחיד בין המרובין, הואיל ואין הלכה, אלא כדברי המרובין? וממש קרוב על הדברים של הפאפה, יש פה שתי דעות, וברור שההלכה היא כמו אחת מהן. שאם יראה בית דין הדברי היחיד ויסמוך עליו, שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שגדול ממנו חוכמה ומניין, כן? וכל היום, ולשון אחרת, מה הסיבה שמזכירים את הדעה השנייה? כי יכול להיות שהדעה הזאת יום אחד בנסיבות מסוימות היא ייפסק כמותה. כן, ישתנו התנאים, ירגישו שהדעה הזאת היא דעה שהבית הדין המאוחר יותר רוצה לפסוק כמו, שהוא עונה על התנאים של המשנה, גדול בחוכמה, גדול במניין. ובלשון אחרת, מה שהמשנה בידיעות אומרת מפורש, יש מושג כזה של כללי פסיקה, של יחיד ורבים, הלכה כרבים, אבל דעת היחיד ממשיכה להיות חלק מהמסורת של תורה שבעל פה, ולכן אני מזכיר אותה, גם יום אחד אולי יפסקו כמותה.
רבי יהודה אומר כאילו במשנה הבאה,
אמר רבי יהודה, אם כן, למה מסכים דברי היחיד בין המרובים לבטלה? שאני אומר האדם, ככה אני מקובל. אמרתי לו, יש לו נשע מטה. הוא לא מדבר על הפוטנציאל של הפסיקה העתידית, הוא מדבר על כך שאתה לא טועה. אבל בעצם מה שאני אמר פה הוא במשנה הזאת במפורש, שיכול להיות שבמערכת שמסירת ההלכה מתקיימות, נמסרות כמה דעות, אנחנו אבל יודעים להכיל את הדעות כולם כחלק מהמסורת, ועדיין יש הכרעה כאחד מהם. מהמשנה הזאת אומרת, יש מושג של רבים שהלכה כמותם, כן?
זה מחזק את השאלה, אז למה אי אפשר
לחזור לשיפוטה? מצוין, אבל יש הד, קודם כל בואו נשים לב, יש הד, דמרתי קודם, אין הד בדברי רב ששת מקורות תנאים, אז הוא דווקא אני חוזר בקצת. יש הד ברור, לפחות בדברי רב פאפה, שזה יחידה משיקול הדעת של המשנה הזאת, ובחזרה לדברי רב פאפה, אז מה בעצם רב פאפה אומר? כן, תרי תנאי, תרי המוראי דפליגי הדדי, עכשיו הוא קצת בניגוד לדברי המשנה, ולא התמר הלכתה לה כמר או לא כמר, כלומר, לא דחו את הדעה השנייה, לנושא נחשב מה? במידת מה? פתוח, כן, ומה קרה? ויקרה ועבד כחד מיני, אבל סוגיה דשמטה, כנראה סוגיה דשמטה, איך הוא מתפקד? ותורמה הוא מתפקד. מה זה סוגיה דשמטה?
שאלה, כאילו אם זה...
בוא נתרגע.
הפסיקה מקובלת, האם זה...
אז השאלה קצת תלויה גם בשאלת הגרסה. לא אומרים סוגיה דשמטה, אז רובזים כנראה לאיזושהי סוגיה קיימת, כן? סוגיה דשמטה. יש פה גם גרסות קצת אחרות, שכמו שאתה אומר, הפסיקה המקובלת, תמידה רחלים יודעים מה מקובל לפסוק, כן? יש בסורות פסיקה. אני יכול להגיד שסוגיה דשמטה בתרגום לעברית, שפה מדברים הרבה, זה אתה רואה שהאמרות שיש לא מעט דעות, שאורחי הסוגיה, או מה שהתקבל הוא לעבוד עם אחת מהדעות. למשל, ראשונים יגידו הרבה מהם שההבחנה של רב ששת מתקבלת להלכה, ההבדל בין תאה בדבר המשנה לבין תאה בשיקול הדעת. למה? כי אנחנו מגלים בלא מעט סוגיות שמה הסוגיות עושות? מביאות את דברי רב ששת. אתה מגלה שזה מקובל. אתן לכם דוגמה נוספת. הריף פוסק בסוגייתנו שההלכה כרב חיסדא. מה אחד מהשיקולים שלו? סוגיה דשמטה. הוא כותב את המילים האלה בסוגיה שאומרת סוגיה דשמטה, כן? מה הכוונה סוגיה דשמטה? עכשיו אני אתרגם את זה לפילולוגיה. היות והגמרה בחרה להשלים את הסוגיה בדברי רב חיסדא. עכשיו אני אומר יותר מזה, רב חיסדא כרונולוגית, איפה אני צריך להביא אותו? יותר קדום. והסוגיה כאילו בחרה לזרום איתו, אני מלמד מכך שהסוגיה אוהבת את רב חיסדא, ככה טוען הריף. ויש מושג שנקרא סוגיה דשמטה, אתה יכול לחוש מתוך המסורת ההלכתית, מתוך דברי הסוגיה, העדפה לאחת מהדעות, אבל זה לא כמו שקרה לבית שמאי שאיפו אותם, הדעה השנייה ממשיכה להיות דעה קיימת, כי ממש כמו המשנה בעדויות, יש דברי היחיד אלו יכולים לצוץ עוד, הם עדיין קיימים. נגיד את זה בשפה של איתאים, מי שלומד את הדעה הזאת מקיים מצוות תלמוד תורה. למרות שהיא דעה דחויה, אפשר לברך עליה ברכת התורה, כן? כי היא דעה תורנית, היא דעה הלכתית, כן? זה מה שנראה כאן, שרק במאמר מוסגר, יש ראשונים שמאוד מאוד הקפידו על סוגיה דשמטה כגורם משפיע בהכרעת ההלכה, ויש אסכולה אחת גדולה מאוד בראשונים, גדולי עולם, שאחד מהמשמעויות של פה עולם התורני זה ביטול סוגיה דשמטה וכוונתי לבעלי התוספות. מה אני מתכוון? שיש סתירות בין סוגיות, זה לא המצאה של תוספות, זה דבר יודעים, נכון? תוספות לא המציאו את זה, שהש"ס הענק יש בו כמה סתירות. מה שתוספות בעיקר חידשו זה מה עושים עם סתירה. כלומר, אפשר לומר על אסכולות שקדמו לתוספות שהם הרבה פעמים אמרו, יש בדרך כלל, דיברנו פה בתחילת הסוגיה הזאת, שיש נושא למשנה, יש נושא לסוגיה. אפשר לזהות בסתירות הרבה פעמים את הסוגיה העיקרית, מה שנקרא סוגיה דשמטה, לבין הסוגיות המשניות. הם נתנו בכורה על הסוגיה העיקרית, או נאמר את זה בצורה אחרת, בעיה של מי זה כשיש סתירה בין שתי סוגיות, בין סוגיה העיקרית לסוגיה המשנית, בעיה של מי זה? של הסוגיה המשנית. בעלי התוספות, אחד מהחידושים הגדולים שלהם זה שאין יותר סוגיה עיקרית. כל המקורות שווים. והתוספות ביטלו את סוגיה דשמטה. כל המקורות הם שווים לגמרי, ולכן יכול להיות שאיזו שורה נידחת באיזה מקום, ידחה כל מיני סוגיות של, שמונה, של שלושה דפים באותו נושא. הם ביטלו את זה. ורק נחזור לסוגיה. כמה שהסוגיה בעצם מתארת, שאתה פסקת נגד הפסק הראוי, יחד עם זה פסקת דעה שהיא דעה תורנית. ולכן מה? בוא עכשיו ננסה לעבוד עם מה שהוצע פה לרשי ולריב. ולכן לרשי מה נאמר? שהפסק של... שאי אפשר להכריז עליך בוודאות שאתה מה? כי אתה טועה. כי הדעה שלך, בוא נגיד ככה, היא כתובה אי שם בשולחן ערוך באחד מנושאי הכלים, כן? אני זוכר פעם שיחה בין ההורים שלי, שאמא שלי רצתה משהו להלכתי, ואבא שלי אמר לה, לא מקובל לפסוק ככה, ורב קיגה איגר פוסק ככה, אז היא שאלה אותי, ואם רב קיגה איגר היה הרב של השכונה פה, היית שואל אותו, היית עושה כמו, אז מה אכפת לך לעשות כמו, כן? טוב, לא כך פשוט, כן? הוא לא אמר לה, אבל רב קיגה איגר הוא לא פה, כן? הוא לא הרב של השכונה פה, מה לעשות, כן? אבל, כלומר, לכן אי אפשר להגיד שזו טעות. אם אני אלך לפי שתי התעריף, מה אני אומר? לכן הפסק הזה הוא...
לא פסק.
לא, כן פסק. למה הוא פסק? כי אני יכול להראות לך בשולחן ערוך באחד מנושאי הכלים שזה כתוב, לכן זה פסק. מה השאלה אבל שמתעוררת? אם זה פסק ואם זה לא טעות, אז למה? אז למה אתה משלם? עמיחי, מה אתה אומר?
אני לא מבין, הכתיבה מגדירה את זה כנכון?
אה?
הכתיבה מגדירה את זה כנכון? עצם זה שמשהו כתוב הופך את זה לנכון?
לא. הסוגיה, כשאני אומר הסוגיה דשמט, זה לא הטענה כי זה כתוב. הטענה שאני רואה שזה, שכך מקובל. זו מסורת הפסיקה. אני רואה שיש העדפה לדעה הזאת. כלומר, אדם פסק נגד כללי הפסיקה. אדם פסק נגד הדעה המועדפת. מצד שני, מה שהוא אמר הוא דעה תורנית. כלומר, לכן זה תקף. כלומר, אם לפי הריף, כל הרעיין הוא, האם יש לזה תוקף? יש תוקף לדעה הזאת. האם זו טעות? זה אי אפשר להחליט. מצד שני, השאלה המתעוררת היא, למה אתה משלם? כן?
נראה לי שהתשובה היא, בסופו של דבר, אני בעל הדין, שלחתי אליך, למה אני צריך להיפגע ולא לקבל את הכסף שלי? בגלל שאתה בחרת ללכת בדעה פחות מקובלת.
יש סיפורים כאלה על גדולי ליטה, אתה יודע? מספרים למשל על בית הלוי, שפעם בענייני טריפות הוא טריף בהמה, והוא הוציא כסף ושילם לו טבח את הסכום של הפרה. אז אמרו לו, למה אתה משלם לו את זה? כאילו, אם זה הדין, זה הדין. אז הוא אמר, האמת זה מחלוקת. ואני חששתי לדעה אחת, אבל אמר, בגלל שאני חושש שהוא צריך להפסיד, אז הצעתי לו את הכסף. טוב, זאת שאלה אם בית הלוי ככה צריך לפסוק. יכול להיות שאמת מה שמה הוא היה צריך לעשות. להקל. אני לא פוסק, אז אני לא נכנס לקשיים האלה, אבל אני באמת שאלת את השאלה הזו. מיכל, זה מה ששאלת, נכון? כלומר, אם האדם הזה, זה לא טעות, ולכן זה לא חוזר, כן? לכן זה תקף. אי אפשר להחזיר את זה, כי זה לא טעות, אז למה הוא משלם?
זה לא טעות, זה טעות חוקה אולי. כלומר, שיקול, הדיין היה צריך לצלוק משהו אחר, כי אנחנו מטפים והדיין לצלוק משהו אחר. זה שהוא טעם, זה שהוא לא פסק כמו מה שטיפים, זה בעיה. זה לא דבר, הוא לא טעם בטעות קריטית, הוא לא, זה לא, אי אפשר לומר את זה שזה לא נכון לגמרי, זה עדיין טעם.
בוא נראה את רשי גם, עוד ואנחנו לומדים רשי.
מה נקודת ההנחה של הדיין הזה, האם הוא ידע את ההתלבטות משני הצדדים והוא בחר במשהו לא מקובל, כי זה משנה, אם הוא בחר במשהו שקובל, הוא בחר ללכת נגד הרוב, או שבכלל הוא לא ידע את זה, והוא עשה, מהסברות שלו, הוא בחר משהו, במקרה זה גם מקביל לאיזושהי מחלוקת שנמצאת בסוגים, זה משנה מאוד. כאחרת הוא יוצא נגד כולם בראשון, ובשני, זה מספר שלו, וזה גם, כשאומרים שיקול הדעת, הרי זה מוזר, מתבססים פה, אין פה כוח יצרני של הדיין. אני הייתי אומר שיקול דעת, בלי מה שהגמרא אומרת, שיקול דעת, אני מתלבט בין שני דברים, סברה שלי.
אתה מתלבט כנראה בשני דברים שהם כבר לא שווים, כי תראה למשל לשון רשי, קודם כל רשי לא גורס סוגיין דשמט, הרשי גורס בגמרא סוגיין דאלמה. ומה זה סוגיין דאלמה? אומר רשי, רוב הדיינים נראים להם דברי השני. עכשיו, רשי פה קודם כל יש צליל עוד יותר חזק של המשנה בעדויות. המשנה בעדויות מדברת על יחיד מול מרובה. בעצם מה שרשי אומר זה פסק, אבל מצד שני, כשאני הולך לדיין, אני לא מצפה ממנו לעבוד ככה. זה דבר שהוא לא סביר, מה שעשית, כן? ולכן אפשר לבוא אליך בטענות. ובנאמר את זה בצורה הבאה, אנחנו צריכים להבדיל בעצם בין שתי שאלות. שאלה אחת היא השאלה באופן אובייקטיבי, האם מה שאמרת הוא דעה תורנית או לא, כלומר יכול להיות תקף או לא תקף. אבל כשאני בא לתבוע אותו לשלם, זה לא מה שאני בודק. אני בודק שאלה אחרת, אני עוזב את החפצה של הפסק ואומר, האם החפצה של הפסק הזה הוא תקף או לא תקף, טעות או לא טעות. אני עכשיו עובר לגברה, אני שואל שאלה אחרת, האם אתה פעלת בצורה סבירה, האם אתה פעלת כמו שמצופה ממך? אנשים, אני אומר את זה בצורה הבאה, כשאנשים באים אל דיין או אל מומחה בכל תחום, גם בתחום רפואה, הם סומכים עליו שהוא ינהג בצורה מקצועית. כלומר, יש לנו ציפיות, כשאתה עולה לאוטובוס אתה מצופה מהנהג לנהוג בטוח, לנהוג לפי כללי הנהיגה, יש לך ציפייה כזאת, נכון? האם הוא הצדיק את האימון שנתנו בו? האם הוא פעל באופן סביר? וכאן אולי היכולת לתבוע,
זה מפקיד את היכולת של הפסק לחדש חידושים.
זה מה
שהיום
מצפים. מי מצפה? אני
הדור הצעיר.
הדור הצעיר מצפה. דור הצעיר זה דור די מאוד מוחזר. לא, אבל אני אשאל אותך שאלה. כשאתה הולך לרופא, אתה מצפה ממנו לנהוג לפי הקונבנציות של הרפואה? הוא סוג של פוסק, לא? כשאתה הולך לחירוג, אני שואל אותו שאלה, אם יש לך איזה משהו, אתה מצפה ממנו עכשיו לחדש חידושים בחירוגיה? לא, אתה מצפה ממנו לעבוד לפי המקובל. עכשיו, יכול להיות שבהלכה יש לך מצבים מיוחדים, שתמיד יש לך ציפיות גבוהות, כן? אבל בגדול מצפים מבעל מלאכה שהוא יפעל לפי מה שמקובל.
בעצם הפירוש הזה ששיבוד עד שהגמרא נתנת מפקיע בכלל, זאת אומרת, הגמרא עכשיו, אנחנו מבינים שהיא לא מתעסקת באפשרות שדיין בא למקרה שהוא לא כתוב בשום סוגיה, לא כתוב בספרות ההלכה, עכשיו מה הוא עושה? ואז איך נעמוד את הטעות?
אוקיי, אבל הסוגיה באמת לא מדברת על מקרה כזה, אז זה כבר לא יחשב טעות. אם אתה בא למקרה שלא כתוב בכלל או שאין לגביו דעות שונות, זה סיפור אחר. פה, מה שמתואר הוא שהפסק הוא לא טעות, אבל הגברא רשלן, זה מה שאני הייתי אומר. ולכן, על ההבחנה הזאת, אני יכול לבוא ולהגיד, אי אפשר לבטל את הפסק הזה, כי במיוחד אם אני רשתי פה אמנם משום מה, תנה ועמיחי, הפסיק להגיד שבעל הדין צועק וטוען כאילו את הטענות שלו, אבל...
הוא אומר את זה בדבריו.
בדבריו הוא אומר את זה מצוין, בואו נראה את זה בדבריו. זה יותר טוב. הנה רשי בדבר אומר מצוין, בוא נקרא את זה, כן? הוא אומר ככה, בדבר משנה שמשנה מפורשת שאתה אבא חוזר דילקתי בכיוון הדבר מפורש ואין דינו דין בסוגי דאלמה, הילוך דינה כחד בינה וזה איו ועבד כאידך איכך דין אלא אדם כיוון דלא יתמריך אתה לא כמה ולא כמה היי בעל דין דנקתי לא בא ישלומי נאמר לי, פסקת לדינה, הנה פה מכניס את בעל הדין, מצוין. הוא בא ישלומי, אבל נשיג עדיין, אני אגיד לך. ממש ההבחנה הזאת. הפסק, אתה לא יכול לכפות ביטול הפסק אחרי שהוא ניתן, כן? אתה לא יכול לכפות את ביטולו, כי הוא אומר לך, רב חי ואגר אמר את זה. מצד שני, אני חוזר לסיפור, מצד שני, האם האדם הזה פעל כשורה? התשובה היא לא. עכשיו זה בעיקר, זה קשור לשאלה שתעלה ברב חיסדא. אז בואו נעבור עד רב חיסדא ושם נוכל לשאול את השאלה הזאת, האם אני מחייב את הדיין לשלם מדיני נזיקין או מדיני אחריות מקצועית על הפסקים שלו? זה בעצם קצת זה במידה מסוימת סביב השאלה האם אני מפעיל פה את אמות המידה של בבא קמא כדי לחייב אותו לשלם, שזה עולה סביב הדיון האם מפעילים פה דינה דגרמה שהאדם לא עשה מעשה בידיים רק גרם. אם אני מפעיל פה את אמות המידה הרגילות של נזיקין, אני יותר מבין את זה. שמה אני יכול להגיד לו? את הפסקים שלך אי אפשר לבטל, אבל אתה הזקת לי. אם אני מדבר על אחריות מקצועית, המונחים כאלה, זה נראה לי קצת משונה לבוא ולהגיד, ההכרעה המקצועית שלך עוברת הוועדה, כלומר התקפה, אבל אתה לא מקצוען, כאילו, אולי עדיין אפשר להגיד את זה. כן, מה אתה אומר?
זה סוג של כנס, אם זה תלוי על היכול שלך.
מה, הם רוצים לחנוק את היצירתיים? כן. אני לא יודע. אבל נראה לי שזאת ההגדרה שצריך לתת. כלומר, הפסק פסק, אבל אתה עדיין אחראי. כי כן מצפים, אני אגיד, דוד, אולי זה מאכזב, מצפים בעצם מכולם להיות מה? ללכת בתלם, בדיוק. מצפים את זה, כן? בבעל המאור, תדעו שיש הסבר שלישי שעורר עליו את חמתם של מתנגדיו. בעל המאור, אני לא שמתי את זה בחיתוכים בבעל המאור, אני חתכתי את זה בטעות, כן, כבר לא הכנסתי את זה לדף. לא, כולם יש בעל המאור, אני מקווה, בתוך הגמרות שלהם, כן. כן, בבקשה, דבר.
יכול
להיות שמשפטי, הסברת את הכל פירה שלי? ניסיתי. לפי רש"י, טעה בשיקול הדעת, זה לא נקרא טעות. אי אפשר להגיד שזה טעות, כי יש דעה כזאת. מצד שני, אתה לא בסדר. לפי הריף, אני אגיד, הדעה הזאת לגיטימית, היא פסק, יש לה חלוט שם של פסק. בעל המאור אומר דבר שלישי, כן, בבקשה.
ועכשיו פרש לי פה, דווקא בדיני ממונות, כמו שהסברנו בזמן אלו, שדיני ממונות זה בעצם משחיק על שני הצדדים של החברה, כן? הרגע שעדיין חורג מהמסכמה, זה נראה שהוא נותן לצד מסוים.
זה יכול להיות בהחלט, כלומר, השאלה היא בעצם מה גורם לאדם לנטות מהשורה, כן? האם הוא עצמאי, כי הוא חדשן, או כי אולי הוא רשלן, כן? זה בעצם השאלה, זה נכון. בואו אני אקריא לכם משהו מדברי בעל המאור. בעל המאור כותב, זה נמצא בבבא הרביע שלו, כן? בעל המאור אומר ככה, בעל הדין פשע בעצמו ששמח עליו, ועשה על פיו, או שהניחו לשאת ולתת בשלו לפי שאין עליו שאין דיין כלל. ככה מתבטא בעל המאור על אדם שהוא לא דיין בכלל. על רקע זה הוא כותב בהמשך על תועה בדבר משנה, אני קורא, טעמו של דבר זה כאין ההוא טעם עד הפרשים ובבא רביעה, משום פשיעותי דבעל דין נגעו בה, וכיוון דתועה בדבר משנה הוא, ידיע טעותי ולא יבאי לי לבעל דין על המסמך ילוויו, ולמבד על פיו דאבי לי לשלויה ולגלויה טעותה, דעה דבר ברור כדבר המשנה הברורה. ופה המשנה ברורה מופיע פעם ראשונה, ב-700 שעפי שהוא נכתב, בעל המאור מדבר על המשנה הברורה, כן? וכך בעל דין עוד פשע ודיין לא עבד ולא כלום. בעל המאור עובד פה על המשוואה שכל הזמן אני מזכיר אותה, אני יכול לדון אם זה טעות או אם זה לגיטימי משני היבטים, או מהצד של הגברה, בוא נראה אם אתה דיין, בוא נראה אם אתה מומחה, בוא נראה אם יש גדול ממך בחוכמה. אני יכול גם לדון מזווית אחר, אתה מומחה עצום, האם מה שאתה אומר הוא מה שכתוב בחומר, האם הוא יונק את כוחו ממערכת החוק. בעל המאור עושה אותה משוואה. מה שבעל המאור בעצם אומר, כשאתה הולך לאדם שהוא לא דיין בכלל, הוא מסכים עם ההסבר הרמב"ן בריף, כלומר בעל המאור מטרים את הרמב"ן, הוא אומר, זה לא דין בכלל, זה כלום, גורניש, פת גורניש, אבל זה כל כך לא דין, שמי גם היה צריך לדעת את הדבר הזה? בעל הדין. בעל המאור אומר, מה אתה הולך לאדם שהוא, שאין לו, אתם יודעים שהולכים לרופא, להכיר תלוי לכל התעודות שלו? מכירים את זה? כן, כי יש לו, צריך רופא שיניים, יש לו להכיר את הרישיון ואת התעודת גמר של הבית ספר וחולה, כן? מה אתה הולך לאחד שאין לו שום דבר להכיר? כאילו, מה, מו זה, מי זה? מה אתה עושה, כן? כלומר, בעל המאור אומר, זה אשמתך. כאילו, מה זה אופן פרדוקסלי, מי נפטר מאחריות? אופן פרדוקסלי?
דיין.
הלא דיין, כן? כלומר, הדיין שהוא לא דיין, כן? שבעל המאור אומר, אותו דבר על תועלת דבר משנה, אתה הולך לרב, והרב הזה אומר לך דבר שהוא נגד ההלכה המפורשת בשולחן ערוך, מה היית אמור לעשות? להתווכח איתו, להגיד לו, מה, זה יכול להיות? כאילו זה, ככה בעל המאור טוען. אני חוזר הפעם על הדברים, פשיעותא דבעל דין נוגעו בה דכיוון דתועה בדבר משנה וידיע טעותא. תשימו לב לנקודה המרכזית, הבעל המאור עומד על אותה נקודה מרכזית שגם אמרנו ברש"י ובריף, דהיינו טעה בדבר משנה, הוא בכלל לא, הוא לא פסק בכלל, הוא כלום. הבעל המאור הוא כולו עוסק לא בספירה, דיברתי קודם על הבדל בין אחריות הגברה לבין הפסק, החפצה של הפסק. בעל המאור פה ביחידה הזאת ובסגרת של גרמי לא מתעניין בכלל בשאלה של החפצה של הפסק, זה פסק או לא פסק, מעניין אותו רק דבר אחד פה, האם אפשר לבוא אליך בטענות, האם אתה אחראי? והטענה של בעל המאור היא שכשאתה אומר דברים מופרכים באוויר, גם אם אתה הרב הראשי ולבש כפותל, כן, ואתה איזה גאון גדול בתורה, אבל אם אתה מוציא מפיך שטויות, זה כל כך שטות ידועה שהצד השני היה אמור לתפוס אותך, ולכן הוא לא יכול לבוא אליך בטענות. ועל זה כותב,
אז היה דובר זה שאם בית דין טוב את המשנה, אז אסור להקשיב, נכון?
יפה.
שאתה אומר שטות, זה תא בדבר משנה או תא בשיקול הדעת?
לא, אני מדבר פה על תא בדבר משנה. כבר בתא בשיקול הדעת, אתה הולך לרב, והוא אומר לך משהו שהוא מופיע, אתה זוכר רק שענות הדף יומי, שיש דעה כזאת בגמרא, אתה לא אמור להתווכח איתו. אבל כשהוא אומר לך משהו שהוא מופרך לגמרי, אז מה אתה שומע בקולו? תראו, ההסבר הזה יותר טוב על הדיין שלא מומחה מאשר אתה בדבר משנה, וזה לא קשה להסביר. כשאתה הולך לאדם שהוא לא מומחה בכלל, מה שואלים אותך? למה הלכת אליו? מה, אתה משיגיני? כאילו, למה אתה הולך לבן אדם? אני אשאל ככה, אנחנו כל הזמן חפשים המלצות מבעלי מלאכה. עושים את זה? אתם עוד לא בעולם האמיתי, כן? אז אין את זה, אתה רוצה לקחת נגר, לבנות לך מטבח, זה חתיכת הוצאה. אתה לא שואל עוד שני אנשים שכבר בנו מטבח אצלו? אתה לא מבקש המלצות, כן? יש לנו בן שיש לו בר מצווה השנה, אז בא איזה, הבן שלנו יותר גדול, יש לו חבר שהוא נדע נגן. תביא על מישהו שהוא ניגן אצלו, נשמע, אתה עושה את זה, נכון? למה זה? מה? הוא נגן טוב, תודה. אבל למה אתה לא? איזה חבר אתה יודע? לא, לא שאלה, לא חשוב, לא, דבר אחרי זה. אבל אז למה אתה לא שאלה לרב? כי לא, מה אתה הולך אליו? ותאה בדבר משנה זה הרבה יותר מסובך. הלכת ליכול לתאה מישהו, הרי לדעת רוב הראשונים, תאה בדבר משנה אפילו מומחה, אפילו נקית רשותה, כן? הדין חוזר. הלכת למישהו שזה סביר שהלכת, מה אתה אמור להתווכח איתו? זה נראה קצת מוזר, זה לא מקרי, שמה עושה בעל המור, סליחה, שמה הרייבד כתוב שם כותב נגדו, כן, כותב...
אבל בעל המור מביא שם, ושמעתי משם אחד מחכמי הדור שכפנינו. אז אני יודע שאחרי זה אומר, ואני לא נראו לי דברים על הלאות, בכל זאת תצטט אותו. לא יודע, זה היה לגיטימי את כל מה שאחד מחכמי הדור הזה אומר.
מיד נגיע להמשך הזה, רק קודם, הטעם המרכזי שבעל המור אומר, עוד לפני ההגדרה של... איך מעדכנים את המונח תא בדבר משנה, ומה הוא כולל? דבר ראשון בעל המור אומר, זה כל כך ברור שאפילו השואל היה צריך לדעת, לכן אני פתור, כן? ועל זה, רק שנייה, רק אקרא, אז זה שואל הרי, ואת זה הטעם אינו מספיק כלל, אם עם הארץ הוא או אישה שאינה יודעת לא משנה ולא גמרא, איזו פשיעה יש עליהם? כן, זה הלשון שלו, כשבלשון של הרמב"ן...
הרי זה גם מחדש דרך רביעית.
מה זה?
הרייבד גם מחדש דרך
רביעית. אז בואו מיד נגיע. לפני כן, אני קורא לכם את לשון הרמב"ן. הרמב"ן כותב, לאו בלתי כלל, כלומר כל דברי בעל המור הם כלום. אתו כולי אלמא ידי ספרה וספרי ותוספתא וכולי תלמודה. דאה, כל מן דתי, אפילו בדרב אמנונה ורב ששת, תועה בדבר משנהו ובאישה ובקטן, מה איקה למימר, אתו דינה. גבירי, ואז הוא ממשיך ועוד, אי משמת לשמותי ולכה באו דוכתא דכמברי לטעותי, מה איקה למימר, הרי הוא רב גדול, הוא עושה לך חרם, אתה לא תשמע בקולו. אז מה, מה אתה יכול לומר? כאילו, איך מצפים מיהודי שהוא פנה לרב, שהוא יתחיל להתווכח ככה, זה נשמע לא הגיוני, עיקר טענת הרמב"ן, שלא מופיע בדברי הרייב את זה, שהרמב"ן כבר הולך בעקבות הסוגיה, שמה כולל טעה בדבר משנה? לא רק המשניות, לא ספר אחד, לא קנון אחד בודד, אלא ספרה, ספרי, תוספתא, כולי תלמודה.
זה עולה מהגמרא.
זה עולה מהגמרא, אבל מה הרמב"ן? זה באמת מצפה שהשואל ידע את כל הדברים האלה, כי מה, איזה מין טענה הזאת? ולכן, הרייבד אומר דבר אחר, הוא לקח אותנו למסכת עדויות, כמו שעשיתי לטעון קודם, אלא למסכת הוריות. תראו מה אומר הרייבד, אני מקריא את זה. הרייבד אומר... רק שנייה, אני כאן אמצא את זה. כן, הרייבד אומר, אבל עיקר הטעם, כאותו שאמרו בזקן ממרא, שאם הורה בדבר שהצדוקים מודים בו פטור, אפילו שאינה הלכה כלל, אף זה כיוון שטעה בדבר משנה, אינו דיין, ומשמעיה הוא דקנסו. כן, למה הכוונה דבר שהצדוקים מודים בו, אתם יודעים? כדי לחייב זקן ממרא, הוא חייב להורות. מתי צריך להורות? כשיש שתי אפשרויות. ואז הורית, בחרת באחד על חשבון השני. אבל אם זה דבר שהצדוקים מודים בו, זה פסוק מפורש בתורה, ואין לו שתי קריאות, רק קריאה אחת. יכול להיות שאמרת לי כך וכך, אבל לא הורית, למה לא הורית? כי אתה לא בוחר בין אופציות, אין מחלוקת, שאין מחלוקת אין מה לבחור. בעצם אומר הרייבד באותו משקל, פה זה נאמר מפורש, מה שאני רציתי לייחס לריף, כן? שכשאדם טועה בדבר המשנה, גם אם הוא יש לו סמיך לרבנות, הוא לא דיין, הוא לא פעל כדיין, הוא פעל כמשהו אחר, שזה הקו הראשון, כן? רציתי, מי פה רצה לשאול? אתה, כן.
אני יודעת,
בנה,
כן. כאילו, אם אתה לא, אם דבר משנה זה אפילו לא נחשב משהו כאילו, אתה, זה לא, זה כל כך בסיסי שאתה לא יכול לחשב את זה כדאות, אז כאילו כל הדעות, רק ששת ידיה הכי, הדבר הכי בסיסי, וכל הדעות האחרות שמופיעות בגמרא יהיו לפי זה שברור שעדיין אתה בשיקול הדעת, והחילוק יהיה שם.
נכון, זה נכון. בסדר, אז יש לנו פה עם כך שלושה הסברים.
הסברת על פי החוזק של הדיין או על פי החוזק
של הרב? ההסבר של הציל עיתון בריף כתוב מפורש ברייבד. הרייבד אומר, כיוון שטעה בדבר משנה, אינו דיין. ככה הרייבד אומר.
זה לא בחוזק הדין?
אינו דיין, אינו דיין, זה לא תקף. לכן זה חוזר, אני חוזר. זה חוזר, לא כי צריך לבטל את זה. זה מעולם לא נאמר, אז מה אם אמר את זה הרב הראשי? סורת. זה לא הדין, זה כלום. ברש"י אני עדיין חושב אפשר להגיד כי זה ודאי טעות, לא יכול בעל הדין לבוא ולהגיד שמה אולי זה נכון, אז אומרים לו מצטערים, זה בטוח טעות, כלומר במיוחד הרש"י בדבר, כלומר תרש"י זה טעה בדבר משנה, זה טעות ודאית, טעה בשקול הדעת יכול לטעון בעל הדין, זה לא טעות. אצל הריף השאלה היא האם פעלת כדיין או לא פעלת כדיין. אצל בעל המור, אני חוזר, בעל המור אומר את זה בהקשר של גרמי, רק של האחריות. בעל המור אומר, אתה לא יכול לבוא אליו בטענות, כי אתה אשם. אתה אשם ששמעת בקולו, אתה אשם ששאלת אותו, אתה אשם שלא התווכחת מולו. כנגד זה טוענים ראשונים, אחרים, הקראתי את זה. זה לא סביר במקרה שטעה בשיקול, בדבר המשנה, לפי ההגדרה שניתנת בחטיבה הבאה בסוגיה, כן? שם מה הסוגיה מנסה לברר? האם ההגדרה של טעה בדבר המשנה הוא מתעדכן במהלך המשך מסירת התורה שבעל פה? הרי ברור שרב ששת בדור השלישי של המוראים שהוא אומר טעה בדבר המשנה, אין קורפוס אחר שקיים, כלומר יש לנו את המשנה כקורפוס ארוך מוסמך שהוא נחשב הקנון של התורה שבעל פה, אבל כאשר הדורות מתקדמים אז יש לנו
דבר המשנה בוודאי התכוון למשנה או שהוא התכוון לדבר שמשננים אותו.
אם אני מבין נכון מהדיון בין, שמתקיים בין רבינה לבין רבשי, נראה לי שמלשונה משמע שזו בדיוק השאלה שהוא מעלה, כלומר ההבנה הראשונית של רבינה אפילו טעה ברבחיה ורבי יושעי בדיוק זה מה שהוא בודק, האם זה דווקא משנה או אם הכוונה גם בדברי תנאים נושאים, הרי רבחיה ורבי יושעי זה ברייתות, זה עדיין תנאים, כלומר השלב הראשון הוא לשאול האם רק המשנה כחיבור, כחיבור ארוך, כחיבור שבר עריכה, כמסירה הרשמית של תורה שבעל פה. מי שלא יודע משניות זה מצטערים, זה נגד משנה, כן? זה מחוץ למשחק, אתה לא יודע איזה ברייתא, אתה לא יודע איזה מסור, אולי לא, הרי אני מוסיף שהמשניות היו ארוכות, מאורגנות, הברייתא קצת פחות. עכשיו כשהוא הולך לרבי חייא ורבי יושעיה הוא עדיין נשאר בדברי תנאים, אבל תנאים שמחוץ למשנה, וזה מה הוא אמר לו אי. ואז הוא עובר לרב שמואל שהם המוראים קדומים. בואו נוסיף עוד דבר, אני מניח ששמתם לב לזה, אם לא תשימו לב מעכשיו, שהמוראים הקדומים מתנסחים יותר בממרות, ודרך כלל גם שפת הממרות שלהם היא עברית, והם מדברים בעצם יותר עדיין בשפה של התנאים, ובעיקר כשאתה אומר ממרות מה אפשר להגיד? שזה משפט קצוב, חתוך. לעומת זאת, מי בעיקר אביי ורבא, מוראים יותר עוברים למסע ומתן, לשקלבי טריה. זה הרבה פחות חתוך שקלבי טריה, בין היתר כי הוא באופן מובנה, כולל בתוכו העלאה של שאלות, של ספקות, של דיונים, אתה לא כך בטוח בפרשנות, אולי בהישג של הדבר, וזה מה הוא עונה לו. כן, מה הוא עונה לו? אני ממשיך. אמר לי, אפילו בדידי ודידך, אמר לי, אתו אנה קט לקנאי ואגמא ענן, וכאן הגמרא מסתיימת בכך שהביטוי טעה בדבר המשנה הוא ביטוי פתוח, הוא ביטוי שהולך ומתעדכן, הוא לאו דווקא מתכוון למה שהופיע במשניות, אבל פה עדיין יש מקום לעורר שאלה גדולה מאוד, ואני אשתף אתכם באפשרויות ובלבטים שיש לי. המשנה היה אפשר לבחור בה מכמה סיבות, ונראה שזה חלק מההתלבטות. הרי אתם יודעים שהקבלת הסמכות בתורה שבעל פה היא בנויה על תיחום לתקופות. מכירים את זה? הרי זה לא רק בנוי על קדום מאוחר. בעיה פשוטה, מותר לתנאים מאוחרים לחלוק את תנאים קדומים? מותר לרבי יהודה ורבי יוסי לחלוק את בית שמאי ובית הלל? אני כמה שנים יש ביניהם? בית שמאי ובית הלל זה מאה ראשונה לספירה. רבי יהודה ורבי יוסי זה דור אושה, זה סוף המאה השנייה לספירה. יש ביניהם כ-150-180 שנה. אז זה מותר להם לחלוק עליהם, נכון? כנראה שהקדמות לבד לא מספיק. מה כאילו אני זקוק כאילו לתיחום שאומר כל מי שטנה יכול לחלוק אחד על השני, והסיבה היא פשוטה, כי תנאים, למרות שכרונולוגית חיים אחד אחרי השני, הם מוגדרים כמשתייכים לאותה תקופה. לא חייבים לראות אחד את השני כדי להגיד שאנחנו פועלים במשותף. מה שבעצם חותך בין התנאים לבין המוראים הוא המשנה. כל מי שנכנס למשניות אפשר לומר עליו בצורה בועה, יקרא שמו בישראל טענה. כל התנאים מדברים אחד עם השני. זאת שאלה טובה. אפשר לומר שאולי עורכי הספרים האלה, כלומר, עורך המשנה רבי, הוא זה שאמר, הדיון התנאים מעכשיו חתום. מכאן ואילך, מתרחשת דרמה בדרכי הלימוד, כי התנאים לא למדו את המשנה. איך התנאים למדו? לא יודע, כל אחד את המסורות שלו בתורה שבעל פה. מה קורה במעבר למוראים? המוראים לומדים את המשנה, ועכשיו יש סדר קבוע בכל בתי המדרש. זאת אומרת, יש טקסט ראשוני מכונן. הטקסט הזה הוא טקסט קנוני, הוא טקסט שניתן לשינון. אם אני שואל את עצמי איפה התורה שבעל פה נמצאת, הנה, היא נמצאת בתוכו. יש הרבה היגיון בלהגיד שמשניות זה דווקא טעה בדבר משנה, זה פשוטו כמשמעו, מה? משנה. יש ממש הרבה היגיון בלהגיד את זה. משנה. לבוא ולכלול ברייתות, זה כבר עולם אחר לגמרי. כלומר, לבוא ולהגיד, כלומר, בעיניי השבירה הגדולה היא בין המשנה לבין כל השאר. אני הייתי אומר, הכוונה לספר מכונן. אני אמר, ככה היה אפשר להגיד מי שלא יודע, רמב"ם מפורש, או בדורנו הייתי אומר, מי שלא יודע, שולחן ערוך מפורש. אפשר להתווכח, שולחן ערוך עם מי? אני יודע, משנה ברורה, לא משנה ברורה, כן, אבל כאילו, אני לא הייתי הולך לכל מה שאמרו חכמים שחיו לפניי, צריך לדעת את הכל, כן, אין דבר סוף. הייתי אומר, לדורות שונים יש ספרים קנונים. יש להם ספר שאפשר להגיד, הוא הקורפוס הבסיסי, היסודי, ממש, השולחן ערוך, הביטוי הכי טוב, כן, יתקבל ברוב תפוצות ישראל, אלה ששומרי הלכה, כן, שזה כמובן הרוב, נכון? אז הם קבל שפוסקים לפי השולחן ערוך. אז זה צריך להיות אחד מהיש אומרים בשולחן ערוך לפחות. זה יהיה טעה בשקול הדת, ששתי הדעות מופיעות בשולחן ערוך, או בנושא כלים, טוב, איזה נושא כלים, אבל להגיד שצריך לדעת את השוט נודע ביהודה, אני לא הייתי אומר את זה. אבל בעצם, כשהגמרא עוברת מטעה בדבר משנה כבר לרבי חייא ורבי יושעיה, מה בעצם היא אומרת? טוב, צריך לדעת, ברייתות. כשהיא עוברת לממות של רב שמואל ועוד דידי ודידך, היא בעצם נוטשת את תפיסת הקנון, הקורפוס הסגור, הספר היסודי, שהוא יכול, אני הייתי אומר שהוא מתחל... בעיניי היום מי שלא יודע משניות, עדיין לא תאהב בדבר משנה. אם הוא לא יודע שולחן ערוך, זה תאהב בדבר משנה. אבל ברגע שהגמרא אומרת זה, זה דידי ודידך, זה לכאורה אומר דבר אחר. השאלה היא כזאת, האם הוא נאמר לפניך, לא נאמר לפניך. זה לכאורה ככה, לא? מה אתם אומרים? אני אומר את זה מתוך הסוגיה. לא, אלא
זה. אני חושב אם זה רק נאמר לפניך או נאמר לפניך, כי אגב, כאן משהו שממש יכול, אם דידי ודידך, אז משהו שממש באותו דור. דברים שאני אמרתי ואתה, דיין, במקום אחר, מחוץ לבית מדרש, אולי זה נובע מתוך כן איזושהי תפיסה של, כאילו, איזושהי מסגרת של גדולי ישראל, משהו כזה.
יפה, אבל זו בדיוק השאלה שמתעוררת בראשונים, ועכשיו מגיעים גם שם לבעל המאור, והרייבד וכו'. ומה עושים אחרי השיחה הזאת בין רבינה ורבשי שאחרי חתימת התלמוד? אם אני לוקח את, אם, אני אומר, לא הייתי הולך עם הקו של הפרשנות שרבינה בראשית השיחה חשב אותה כנראה, שטעה בדבר המשנה, זה ספר המשנה, יכול להיות שזה היה עובר לתלמוד, כאמור ברבות השנים זה היה עובר אולי לשולחן ערוך. וברגע שאני באתי ואמרתי שזה בעצם זה כל מה שבעלי הלכה לפניי, אז למה לא להמשיך את זה? למה לא להמשיך את זה? וזה פחות או יותר מה שאמר אותו חכם גדול שבעל המאור מביא אותו, שהוא לא לגמרי, הוא לא אומר את שמו, כן? אבל מה אומר אותו חכם? אני מקריא את הדברים. בעל המורנו, איפה הוא אצלי? כן. שמעתי בשם אחד מחכמי הדור שלפנינו, שהעידן הלטלן טועה בשיקול הדעת, שכל ההלכות פסוקות בידינו, או מן התלמוד, או מן הגאונים שאחרי התלמוד, וכך לא משכח את העידן, טועה בשיקול הדעת, כל התלמוד שלנו, הוא קולע בדבר המשלח, כל מה שאני אמר לפניי. עכשיו, אתם מבינים מה הבעיה? זה פרה ורבה חבל על הזמן, כאילו. אבל יש פה גם תודעה שאין יותר שאלות פתוחות. קודם כל, מישהו פה קודם שם, אם זה לא מופיע בשום מקום, מה התודעה לפחות של התוכחה? אין דבר כזה. הכל מופיע. הכל מופיע. כביכול אין דילמה. זה מאוד לא אקסיסטנציאליסטי, נכון? פעם הייתי בוויכוח כזה, חבל על הזמן. היה באחד מהכינוסים הראשונים של רבני צוהר, אמר, אז אני אגלה לכם סוד, אל תגלו לאף אחד. זה היה בישיבת הניצורים. אז לא הלכתי לכנס, פשוט עבדתי שם. והנושא היה הרב והספרייה. מה גבולות הסמכות של הרב? האם הרב יכול, הספרייה ביישוב, האם הרב יגיד לספרנית איזה ספרים לקנות או לא? קיצור, ביקשו משני רבנים שיבואו וידברו. והם אמרו דברים שונים, אבל יותר בלט השאלה, האם הם חושבים שהכל כתוב? בואו נתחיל מזה. כלומר, האם יש מקום לדילמות אישיות שאדם צריך להכריע במקוחות עצמו, האם הכל עם סמכות? הביא אותה אבא שלי, שקם ודיבר, מי שלא יודע, הוא יש לו חיבה גדולה לספרות. אז הוא דיבר על כך שהספרות יש בה כוחות גדולים, מצד שני, חלק מהספרים יש בהם גם דברים שהם אולי לא, אולי יש בהם גם דברים שליליים. השאלה הזאת, איזה ספר לקרוא, כי אתה רוצה, באמת רוצים שהשולחן אורך יגיד לי מקור דוסטויבסקי, האם מותר להחזיק אותו בספרייה, או טולסטוי, או אני לא יודעת מי עוד. שואל דבר, אחרי שהוא הלך, אתם יודעים מה הבעיה ברבנים גדולים? שהם עסוקים, אז הם לא נמצאים באותו זמן, הם לא מתווכחים אחד עם השני, אז התלמידים שלהם מתווכחים. הוא הלך, בא רב ליאור, ורב ליאור נכנס, ואמר, תביאו לי משנה ברורה חלק ג', אז הביאו לו מהארון, פתח שין וב, במלכות שבת, כתוב במשנה ברורה, שאסור לקרוא דברי הרשות בשבת, ובוודאי לא לקרוא דברי מלכים, וכל הסיפורים האלה, זה כמו עיתון, כן? כי זה מלא ליצנות, וגם ביום חול אסור לקרוא את זה. ואז הרב ליאור אמר את המשפט הבא, הוא אמר, כל הספרות מלאה בסתם יצרים, ברכילויות, בדברים רעים, מפורש במשנה הברורה שאסור לקרוא. עכשיו, עבר לוויכוח, האם
אחרי... אין ספק שדוסטוי מלא ליצנות מיום...
אני לא יודע אם הרב ליאור קרא את זה, כמו, יש פה איזו בעיה מעגלית, כי אם זה אכן מה שהוא אומר, אני לא יודע. אני לא יודע, אבל תדעו לכם שזה עולמות שונים, שבעצם העולם אחד שואל את עצמו, האם הכל ברור, העולם השני מה שואל את עצמו, האם יש דברים שהשולחן ערוך לא יגיד לך, כן? עכשיו, החכם הזה מחכמי הדור...
רב, זה שאלה גם, אם רבא שלך נגיד, הרגע שהוא קרא כל כך הרבה ספרות, והיה רואה אפילו בשולחן ערוך איזה. יכול להיות שהיה מנסה לסייג את זה עם השולחן ערוך, בכל זאת היה בזה. לא, 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 לא הייתי קורא לזה נגיע, אבל בכל זאת יש לו איזה קשר רגשי למשהו פה.
אני אגיד לך שהספרות שאבא שלי קורא, רובכם לא קוראים, אז זה קרא... מישהו פה קרא מיוטן? אבא שלי פעם אמר לי בגאווה, הוא לא עובדה מאוד ענה, אבל אמר לי בגאווה שהוא קרא את כל כתבי שייקספיר, cover to cover, כולל את כל הנרי השמיני. הוא קרא הכל, הכל. טוב, מישהו פה, כשאנחנו רואים ספרות היום, אנחנו לא מדברים על משהו אחר, עם כל הכבוד. זה יותר מתקרב בחלקו לחלק מהם, לא כולם, למה שכתוב במשנה ברורה. לא הכל. יש עדיין ספרים גדולים, אבל בוא נסגור נעשה, כלומר, זאת שאלה גדולה, בעצם החכם הזה אומר, הכל ברור, כן? והדבר אחד ברור, החכם הזה לא חושב במונחי קנון, אין דבר כזה. החכם הזה אומר, הכל כתוב, ולכן מה מצפים ממך? להתייחס למה שלפניך. עכשיו, לשם הולך הדיון המרכזי בין הראשונים שחולקים עליו. הדיון הולך סביב השאלה, האם אני באמת צריך לדעת כל מה שנאמר לפניי? בדורנו יותר מסובר. אני צריך לדעת כל מה שהאחרונים אמרו, וכל מה שאי פעם נאמר על די כל היהודים, אני צריך לדעת את זה. או שאפשר לדבר על דברים מסוימים. אז בעל המור עצמו עוצר את התהליך של הגמרא בעריכת התלמוד. ואני לא נראו לי דברים הללו, אלא כל מי שאין טעותו מתברר בין המשנה ומן התלמוד, מפורש בלי שום ספק, לא טועה בדבר המשנה יותר בשיקול הדעת. בעל המאור עדיין מוכן להגיד שזה טעות, בטעות, אבל בשיקול הדעת. והוא לא אומר, לא צריך לדעת מה שנאמר בין הגמרא לבינך. אבל לדעתו, איך אני... מה יכול לחשב דבר המשנה? רק דבר אחד בלבד, ספרות חז"ל. משנה ותלמוד. כל מה שבא אחר כך,
לדעת מחרה.
זה שיקול הדעת, סליחה, מה אתה אומר?
הוא קורא לזה דעת מחרה.
כן, הוא אומר ככה, בוא נקרא את זה. ומש פסקו הגאונים אחרי התלמוד מדעת מכרעת ולא מהלכה ברורה ופסוקה מהתלמוד כסוגין בעל ואווי ומן דתאי בנן איתאי בשיקול הדעת ולא תאהב את דבר המשנה. כן, כשזה באים לנו שיטות ביניים שתרגם אותם לברית מודרנית גם כן. כן, מה שיטת הרייבד? שהרייבד מבחין, הרייבד יוצר הבחנה בין אם היית מסכים לזה לא היית יודע, עדיין מה מותר לך הרל לחלוק, או בוא נאמר את זה קצת אחרת. אחת מהשאלות הגדולות במבחני הרבנות ובכל מבחן זה מה בחומר. מכירים את השאלה הזאת? השח בחומר, הטס בחומר, הפית חיצ'ורה בחומר, נקודות הכסף בחומר, הפרים מגדים בחומר. נגיד לכם בתור אחד שנבחן ברבנות, הקושי הוא שהרבנות בעצמה לא יודעת מה בחומר. כלומר, אם היה בוחן פתאום שואל איזה פרים מגדים וידח, כן? אבל אמרו לנו שזה לא בחומר, אבל הבוחן שכח, כן? כלומר, זה נקרא בעיית מנהל תקין. ומה שאני אומר, מה שפחות או יותר אומר, אומר הרייבד, הוא אתה חייב, זה בחומר, מה הכוונה? צריך לדעת את זה. מצד שני, נותר לחשוב אחרת מזה. בסוף מה הוא אומר, וגם זה נדיר. כן? שמה בא הראש ופחות או יותר אומר? מקבל את ההבחנה של הרייבד, אבל רק הראש אומר
שזה לא.
מותר גם לחלוק, זה לא נדיר לחלוק. לא נדיר לחלוק, כן? טוב, יש פה שאלה גדולה, אבל תדעו לכם שהפריצה הגדולה והיא זאת שבעצם אולי דברי בעל המאור יותר רגיוניים לפי הכוונה אולי הראשונית של הביטוי. שמה הכוונה טעה בדבר משנה אולי? ההלכות המפורשות. ברגע שטעה בדבר משנה הפך להיות כל מה שאמרו בעלי ההלכה לפניי, שהשאלה הזאת היא שאלה אדירה לזמננו. ומה כלול בזה? התשובות של הרב עובדיה יוסף כלולות? המחד שלמה כלול? המשנה ברורה כלול? הביאור הלכה כלול? שער הציון כלול? ילקוט יוסף כלול? כף החיים? מי כלול בזה, כן?
זה בעיקרון נראה שזה כל דבר
שאין בו מחלוקת. כבר טעה בדבר המשנה יהיה כל דבר שאתה חייב לקבל אותו שהוא מוסכם, כן?
הרי גם הוא באמת יחבדים, אם יהיה משהו שכל גדולי הדור
יקבלו. אני כמעט הייתי אומר שהעידן הלייקה טועה בדבר המשנה, כי הכל נתון למחלוקת, לא? הכל טעה בשכל אדם. זאת שאלה גדולה.
לכן מהבחינה הזאת הגיוני לשים את הגבול אחרי מחוקות חז"ל, כי בסופו של דבר גם אם רוב עם ישראל נגיד מקבל את השולחן ערוך, הדבר היחיד שכל עם ישראל מקבל לגמרי זה
השעת. אני נוטה לזה, אבל אז אנחנו צריכים להגיד משהו מאוד לא פשוט, כי לכאורה, אני חוזר, לכאורה הסוגיה עצמה שאמרה גם רב חייא ורב הושעיא וגם רב שמואל וגם דידי ודידך, היא בעצם יצאה נגד רעיון הקנון. אז ברגע שהסוגיה יצאה נגד רעיון הקנון, למה להגיד שהמשנה והתלמוד הוא קנון? כאילו, למה לא להמשיך את קו החשיבה הזה? הבעיה היא רק שזה עשה יותר מסובך, יותר מורכב, זה מה שקרה. ודאי קשה להניח שהכוונה הכל, כן? אני צריך למה שהמיכאי אומר, זה חייב להיות... בוא נגיד ככה, גם היום שעובדים לרבנות עם כל ריבוי החומר, אז יש מסנן. אבל כן, הייתי אומר, מה הכוונה? שהוא יודע לפחות את מה שבחומר, כן? כמו, הוא יודע מה? שולחן ערוך, אם זה יורדי, הוא יודע שח תז, הוא יודע פתחי תשובה. תמיד במבחנים של הרבנות, לפני המבחן בשמחות, הם אומרים, אנחנו לא שואלים גשר החיים, לא שואלים זה, אנחנו שואלים שולחן ערוך עם נושא כלים. אבל אני הייתי אומר בלשון ימינו, זה חייב להיות, אי אפשר שהכוונה לכל, וכן אפשר לדבר בפסיקה, גם מצד אחד הנבחרת מסוימת, שנבחרה מהסיבות שלה מתוך ההיקף האדיר, וגם אפשר לדבר על זה שיש פסיקות מקובלות או שיש איזה עבודה סבירה של רב שנקרא לה שיקול הדעת. ואז הייתי אומר כך, אם מה שאתה אומר הוא נגד מה שמקובל לגמרי, הוא נגד, הוא לא מופיע בכלל באחד מהנושא כלים, אז זה טעה בדבר משנה. אם יש מחלוקת בין נושא הכלים אבל אתה עושה כמו הדעה פחות מקובלת, זה נקרא טעה בשיקול הדעת. זה לכאורה התרגום שלנו.
אני אומר טעה בדבר משנה שהוא אבל מה שמעת בהתחלה, אמר משהו שלא כתוב בכלל.
מצוין, או תגיד משהו שלא מופיע בכלל בבעלי ההלכה המקובלים, כן? שפוסקים על פיהם. לא מופיע, לא ברוך השולחן, לא, זה לא מופיע בכלל. הוא נגד כל מה שכתוב בהם, כן?
אבל תוכל לחזור, אמרת לפני כמה, אבל הדעה של רש"י בתאה בדבר משנה היא בעצם ההבנה הכי בסיסית.
אני חושב.
אין איזה משהו
כאילו... למוחזב אני רואה.
אוקיי. לא הבנתי אם שאתה לא ילמצא.
ההבחנה הזאת של הראש והרייבד בין שתי אפשרויות של טעה בדבר משנה, אם הכוונה היא רק שהוא לא ידע, האם הכוונה שהוא לא ידע או האם הכוונה שהוא חלק, יש לה, כאילו, נחכמינות גולה, גם לחזור שם רואה את הספקטיביות האלה, לראות את דעות רשי ורדקים, אתה אומר שבמקרה של תא בדבר משנה, שהוא לא ידע, אז כאילו, אז אפשר להגיד לכל הדעות שהוא חוזר, במקרה שבו הוא חולק ישירות, אז פה פתאום, גם בתוך עולם הדבר משנה, יש מקום לדעתי לעשות את ההבחנה בין מומחה לבין שאינו מומחה. ואז אתה חייב לקרוא את רב ששת שבתוכו רב נחמן ורב יוסף. לעומת זאת, אם אתה אומר, אתה עמד דבר משנה, זאת אומרת שהוא שכח את הדבר משנה, אז רב ששת יכול לעמוד בפני עצמו.
זה נכון, זה נכון. אני מסכים שלא חייבים את רב ששת להסביר בשתי צורות, אפשר לחבור אותו לריף, להגיד, גם רשי יודע שהוא מוסבר אחרת, אני מסכים. אני אומר, אבל גם...
רש"י והר"י מסבירים ככה, ולכן הריף אחרי זה חוזר ובא ואומר, כל הסוגיה היא בדבר משנה, כי אני חייב את רב נחמן שיעשה לי את ה...
כן. בסדר, זה בסדר הדין הזה? עכשיו אני מציע, אני כבר שלא נספיק את כל רב חסדא, אבל אני כן רוצה להתחיל את רב חסדא בתוך הסוגיה עצמה, ובעיקר הזיקה לסוגיה בבחורות, ברקע זה להציב את המסגרת שתאפשר להבין יותר טוב את דברי הראשונים על רב חסדא. ואותם את הראשונים נעשה כבר ביום חמישי, כן? ואנחנו עוברים בהמשך הסוגיה לרב חסדא שמחלק, רב חסדא אמר כאן שנטל ונתן ביד, כאן שלא נטל ונתן ביד. כן, כפי שכבר הזכרתי, גם כאן רב חסדא מסתמך על ממרה קודמת שהציעה את ההבחנה הזאת, והכוונה לגמרא בבחורות בכ"ח עמוד ב' בהקשר אחר לגמרי. כן, מה שואלת הגמרא שם על המשנה של דנת הדין? למה תנן סתמה כרבי מאיר דודאין דינא דגרמי? צריך לתת קצת רקע על דינא דגרמי? כן, במיוחד שתדעו שכל דברי הרמב"ן בסוגיה הם מובנים רק על רקע היכרות עם שיטת הרמב"ן על גרמי. אז בואו אני אסביר על רגל אחת. יש לנו סוגיה בבבא קמא בדף קוף, וגם יש גמרא בבבא בתרא בדף חב ב', שמדברות על דינו של אדם שהוא לא עושה מעשה בידיים, אלא הוא גורם לנזק. לנו כאנשים מודרניים קשה בכלל עם כל הסוגיות האלה, ואני אסביר על איזה רקע. אנחנו, החשיבה המודרנית היא חשיבה שמדברת על ההפסד שצריך להטיל את האחריות, על ההפסד, על האדם שלא אשם. כלומר, להסיר אותו מהאדם שלא אשם. אני אסביר למה הכוונה. יש אדם ששברו לו חפץ. לא אנחנו אומרים, נשבר לו חפץ. הוא בטח לא אשם שישבר לו. אז למה שהוא יפסיד? אז את מי נטיל את התשלום? אנחנו נחפש את הגורם שאפשר לחזור אליו ולהגיד לו, הנזק נעשה על ידך. או כמו שכתוב בכל החנויות, שברת, שילמת, כן? זו החשיבה. אנחנו בדרך כלל מתחילים מהסוף, מתחילים מזה שיש הפסד ולא הגון שיספוג אותו, ולא יכול להיות שיספוג אותו המסכן שהחפת שלו, ולכן אנחנו חוזרים אחורה. רמת האחריות המוטלת היום על אנשים לתשלומים הוא אדיר, כן? לכל האחריות של הורים על הילדים שלהם, אחריות של בני אדם על הבעלי חיים שלהם. מי שהעצים, כבר הזכרתי את זה בתחילת הסוגיה, מי שהעצים את מידת האחריות זה חברות הביטוח, שלגמרי שיפשו את השכל, כמו הסיפור ידוע על הקפה במקדונלד בארצות הברית. מכירים את הסיפור הזה? האישה שבמקדרייב, כאילו במהיר, קנתה קפה, והקפה בא עם מכסה, כי זה הכוסות הקרטון האלה עם המכסה, והוא היה רותח הקפה, והיא פתחה את המכסה ושפכה על עצמה את הקפה. היא עשתה את זה לעצמה, והיא נכוותה, והיא טבעה את מקדונלד בסכום של $5 מיליון וזכתה בתביעה. ומאז אני לא ממליץ לאכול במקדונלדס. זה לא פסק הלכה מה שאני אומר, אני אומר רק סתם הנוגה שלי. כשיש רשת שהיא נוסעת בגאון טרף בארץ, אני מעדיף לא לקנות גם ברשתות הקשרות, בחנויות הקשרות שלה. אבל זה מה? שהם נתנו קפה רותח, וזה גרם למקדונלדס. היו אמורים לדעת שאנשים במקדרייב יכולים תוך כדי נסיעה, אתה צריך לתת קפה בפחות. היום הקפה של מקדונלדס הוא לא רותח.
לא, זה
לא הייתה הטענה, אדרבה, טוב שיש לנו.
כשלא מדובר על הכוס שלך.
הנה.
בכל זאת, דוד, על כל כוס, מכל חנות, נתוב עכשיו, תיזהר, השיף בפנים יכול להיות חם.
הם אחראים? הם אחראים שעשו את זה חם, שלא הזהירו אותך. זה מופרך, נכון? אבל זה ברור שיש פה, לפי מיטב הבנתי, שני דברים. א', ברקע עומד חברות הביטוח. ב' שיש, חושב שיש שם חבר מושבעים. כאילו, אני חושב שאנשים שונאים את, אנשים שונאים טייקונים, לא משנה כרגע. למה הם שונאים אותם? כן, אנשים שונאים את מקדונלד, שונאים את הבנקים, שונאים גם את חברות הביטוח, דרך אגב, כן? כמה נגד? תלס, פעם את חברות הסלולר שלנו, היום אולי פחות, כן, אבל, אתה שונא, כאילו, אתה שונא אותם, כן? אבל יהיה הדבר אשר יהיה, המושג הזה שהאחריות כל כך רחבה היא מאוד מקשה להבין. אדם גרם לנזק, הוא הגורם, עדיין מה אנחנו אומרים לו בהלכה? שאתה פתור. עכשיו, אם נחבור רגע לשפה של ההלכה, להלכה היא שפה קצת שונה. אז אני לא בא עכשיו לקשר על הכל, אבל השפה אומרת שאדם חייב לשלם שהוא יעשה בידי נזק. ויש לו שתי תביעות ששתיהן קצת רחוקות מהתפיסה. הראשון הוא שאתה תעשה את זה בידיים שלך. מדינה דגרמה איזה אדם שגרם לנזק והוא לא עשה שום דבר, הוא לא שבר. באשמתו זה קרה, הוא אחראי. אבל, והדבר השני למשל, מושג נוסף שמבטא איזה הגדרה יותר צרה, היא לסוגיה של נזק שאינו ניכר. אדם הולך ומתמה משהו, הוא מוריד לו את הערך. תרומה שהוא תימה אותה, הערך שלה ירד. כשהיא תורה, יכול כהן לאכול אותה. ברגע שהיא תמאה, הוא לא יכול לאכול אותה. הוא פטור מלשלם. למה הוא פטור מלשלם? נזק שאינו ניכר, החפץ נראה אותו דבר. או בלשון אחרת, את ההלכה לא מעניין הפסד, זה מה שאני רוצה לומר. את ההלכה לא מעניין אחריות להפסדים כספיים. מה מעניין את ההלכה? תשלום על נזקים, ולכן יש הגדרות של מעשים, של מעשי נזק. אני רואה את הפנים התמאות שלכם, אני רק אומר שסביב כל השאלות של יישום ההלכה בחיים המודרניים, האם אפשר לבנות מדינה היום שמערכת החוק שלה תשתת על ההלכה, כולם מעלים את נושא הגרמי שצריך תקנות וצריך לחייב אותם וכו' וכו'. בסדר, אבל אני אומר, אבל קודם כל בוא נביא את המושגים. עכשיו, דין דינה דגרמי זו מחלוקת אם אדם גורם להפסד, גורם לנזק, בלי שהוא עשה מעשה נזק, הוא לא עשה כלום, כן? כאן הגמרא מזהה, זה לא מופיע בתנאים כמחלוקת, הגמרא מזהה שיש בזה הבדל בין, שיש בזה מחלוקת של רבי מאיר בחכמים, האם דנים דינה דגרמי, כשרגל אחת, בבקמה הגמרא אומרת דינה דגרמי, ובבבא בתרא כתוב גרמה בנזקים פטור. דעת רש"י ובבא בתרא זה באופן ברור, שגרמי וגרמה זה אותו דבר, זה פשוט... לשון קצת אחר, זה אותו מושג, המחלוקת רבי מאיר וחכמים היא גם על מה שנאמר ברבתא. הרבה מאוד ראשונים, והרמב"ן מפתח את זה בקונטרס דינא דגרמי, הרמב"ן כתב קונטרס שלם, זה מופיע בחידושי הרמב"ן על הש"ס, כדי להסביר את כל מושג הגרמה והגרמי, הוא שיש הבדל בין גרמי וגרמה. בגרמי יש מחלוקת, בגרמי לכולם הפטורים. בגדול ההבחנה שהרמב"ן יוצר זה שבגרמי בריא זקה, הקשר בין המזיק לבין הנזק הוא ישיר רק בלי מעשה. לעומת זאת, ברגע שהקשר הוא לא ישיר ויש נתק, במיוחד שלא בריא זקה, כלומר זה לא היה חייב לקרות, אז אני כאילו נופל בין הכיסאות ואני אסביר איך. מצד אחד אי אפשר להגיד שאתה עשית את זה, מצד שני גם אי אפשר, מה שתיארתי קודם, ללכת מהמעשה אחורה ולהגיד זה באחריותך או באשמתך. למה? כי זה לא ברור שזה בא ממך, כי לא בא יהיה זקה, כלומר הפתיל של הקשר הוא ניתק. וכאן השאלה המרכזית שהרמב"ן דן בה בקונטרס דינא דגרמי זה איך להבין את שיטת רבי מאיר. אין לפי רבי מאיר גרמי נחשב מעשה, זה כאילו בעיניו זה נקרא לעשות. אולי רבי מאיר באמת חושב ש אתה חייב על אחריות בלי מעשה. למשל, יש דיון מדהים ברמב"ן שם, שהאם לפי רבי מאיר אדם יהיה חייב בגרמי כשהוא גרם להזק שאינו ניכר. אני אסביר את הדיון. הזק שאינו ניכר לא נקרא נזק, אבל בהזק שאינו ניכר יש הפסד. ולכן אם אני אומר שאתה חייב בגרמי על הזק שאינו ניכר, חיוב גרמי הוא חיוב על גרימת הפסד. בדיוק. זה חשיבה אחרת לגמרי מי? מחכמים. חכמים אומרים אתה צריך מעשה, צריך נזק, ואילו רבי מאיר צריך מחייב על אחריות על הפסדים. לעומת זאת הרמב"ן עצמו נוטה לומר שלא ככה. הרמב"ן עצמו נוטה לומר שמי שיגרום להזק שאינו ניכר יהיה פטור גם לפי רבי מאיר. למה? כי גרמי זה לא מגדיר מחדש, מעביר אותך מנזק להפסד, אלא זה מגדיר אותך כעושה. גרמי נחשב שעשית. ולכן, אם אתה תעשה הזק שפטורים עליו, אתה פטור גם לפי רבי מאיר. כמו של רבי מאיר, מי שיזיק בידיים איזה כשאינו ניכר יהיה פטור, גם אם הוא יעשה גם איזה כשאינו ניכר הוא גם יהיה פטור. בסדר, זה הרקע במקצת, וזה שואלת הגמרא, לאם אתנן סתם הקרמל דין דינה דגרמה, כבר הגמרא מציעה שמשנת בכורות היא רק לפי רבי מאיר, מאיזה סיבה? כי כשדיין אומר טהור, טמא, חייב, פטור, הוא לא עושה שום דבר בידיים, ולכן מה הוא נחשב? בורם. אמר רבי אלה אמריו, כגון שנשא ונתן ביד, שאז מה הוא עשה? הוא עשה מעשה, ולכן המשנה יכולה להיות גם חכמים. ההקשר של העלאת נשא ונתן ביד הוא כדי לחלץ את משנת בכורות ממחלוקת רבי מאיר וחכמים בהקשר של גרמה.
רבי מאיר אומר שצריך מעשה, לא?
רבי מאיר מחייב בגרמה, ולכן רבי מאיר ברור ככה משמע מאהבה מינה של הגמרא, לא, הפוך, ואם האתנן סתם כרבי מאיר, שגם אם הדיין יגיד איש לא איני חייב, איש לא איני פטור, שמה נאמר לעצמנו? שאפשר לחייב אותו. למה? כי הוא גרם בטעות שלו, הוא גרם להפסד או לנזק, כן? לעומת זאת, לפי חכמים, איך אפשר לחייב? תשובת הגמרא היא מדובר רב שמדובר בשנסע ונתן ביד, ויוד והוא נסע ונתן ביד, לכן מה? לכן זה לא גרמה, לכן זה מה יעשה בידיים. וזה מה שואלת הגמרא, בישלמה חייב את הזכאי גון שנשא ונתן ביד, אלא זיקת החייב, איך היא דמי? הרבודה הוא לא עשה כלום, כן? היא דמר לי פטור אתה, ולא נשא ונתן ביד, הוא רק דיבר. אמר אבינה, וזה מאוד חשוב, כגון שהיה לו משקול ומתלו ממנו. בדברי רבינה ברור שרבינה מתרץ את הקושיה על רב, בדיוק. ומה שרבינה בא להסביר, זה איך יכול להיות אדם שמזכה את החייב, שמטהר את התמה, ואני אומר שהוא עשה מעשה בידיים, שכן בדרך כלל אלו בלי, זה יכול להיות מעשה בידיים, במידה והוא משכון ומתלו ממנו, אגובו שרץ, או שירבן עם פירותיו, נכון? זה ההקשר של הסוגיה שם. עכשיו, זו סוגיה שהנושא שלה בכלל לא שלנו. בא הרב חיסדה ולוקח את זה ומציע, בוא ניקח את זה כהבחנה בין משנת בכורות לבין משנת סנהדרין. כלומר, הוא מעמיד את משנת בכורות בנשא ונתן ביד, ואת משנת סנהדרין הוא מעמיד בלא נשא ונתן ביד, ועל רקע זה אנחנו מבינים כשיש פה, הרקע זה שיש פה מעתק, מבינים את המעתק? בדיוק כמו שרב יוסף קצת הסתבך, זוכרים? רב חיסדה הולך להסתבך אותה הסתבכות, כי עכשיו אנחנו נלך ונסה לקחת משהו שנאמר מול משנת בכורות לבד ולהציע אותו מול משנת סנהדרין ולראות האם זה יכול לעבוד במשנת סנהדרין. ועיקר הבעיה שיש לסוגיה זה הנושא הזה של אם אתה מאמין למשנת סנהדרין בשלא נשא ונתן ביד, אז מה הבעיה שיש לסוגייתנו? אני קורא אותה, כן, שואלת הגמרא, סליחה, שאלת הגמרא, בישלמה חייב את הזכאי גון שנטל ונתן ביד לזיקת החייב, איך היא משכחת לה? כלומר, היא מסתבכת פה בשאלה של איך מפרשים את משנת בכורות, אלא דמר לי פטור אתה, ולא נטל ונתן ביד, כיוון דמר פטור אתה כמו שנטל ונתן ביד דמי, שזה באופן ברור כיוון שלא נמצא בבכורות ונמצא פה, וזה גם ברור למה, כי לפי איזה טענה אפשר להגיד כיוון דאמר פטור אתה כמו שנטל ונתן ביד? לפי רבי מאיר, משנת סוגיית בכורות היות והיא רצתה להגיד שכל המשנה היא חכמים, אז היא לא יכולה לתרץ את זה. אבל בעצם הגמרא כאן, שימו לב מה השקלה ותרש לגמרא עושה, הוא לוקח את ההבחנה, את מה שנאמר בבכורות, מציע אותו כהבחנה בין המשניות, יחד עם זה שבשנת בכורות הוא מפרש כמו מי? כמו רבי מאיר, בלי נתן ונתן ביד בזיקת התור. וזה היא שואל אל המתניתים,
אבל אין הרבה זין פה, אז כאילו לא אומרים, אוקיי, אז נתן ונתן ביד ואז מחייבים אותו, ואז זה כאילו חכמים, אז אומרים, ואז התירוץ של אומר לו פטור אתה, לא, זה נחשב כמו זה רבי מאיר, אז אני אומר, אתה יכול להגיד את שניהם?
עוד פעם, עוד פעם.
יכול שלא בדיוק
מה אנחנו זמנתי. בוא נגיד ככה, השלב הזה בסוגיה המשוחרר לומר משהו שסוגיית בכורות לא יכלה להגיד אותו, כי הסוגיה כאן מוכנה שהמשנה בבכורות תהיה, היא תהיה רבי מאיר, היא תהיה רבי מאיר. הצורך לתאר נטל ונתן ביד פה הוא לא כדי לדון למה אתה משלם, אלא כדי לדון האם מה שעשה עשוי, זה ברור, מול מחזירים. עוד לא הסברתי למה זה ככה, אבל הסוגיה פה כאילו בעליל משוחררת משיקולי רבי מאיר בחכמים. כלומר, הסוגיה כאן מציגה את משנת בכורות באור רבי מאיר בלבד בשלב הזה של הסוגיה. רק הסוגיה מסתבכת, איך מעבירים את ההצעה הזאת למשנת סנהדרין, אלא מתניתין דקטני דיני המונות מחזירים בין לזכות בין לחובה, וישתמה לזכות משכחת לאד אמר למעיקר החייב אתה ולא נטל ולא נטן ביד, אלא לחובה איך היא משכחת לאד אמר לי פטור אתה, ואתה בעצמך מה אמרת? שכשאתה מדבר זה נחשב כאילו נטל ונטן ביד. איך יכול בן אדם להעמיד את משנת בסנהדרין שלא נטל ונטן ביד, שאתה בעצמך אמרת שהדיבור של הדיין עכשיו כאילו נטל ונטן ביד? ומה באמת הגמרא אומרת בהתחלה? זה לא עובד. ואז הגמרא מביאה את רבינה, שרבינה נאמר בבחורות באיזה הקשר, כדי להסביר למה המשלחות רבנן. כאן זה נאמר כדי, ככה מסביר רש"י, כדי לחזור לתרץ את הסתירה בין סנהדרין לבין בחורות, כי כשאני אעמיד את בחורות כמו רבינה, אז עכשיו שחררתי את משנת סנהדרין. אז זה קודם כל המהלך שקרה פה. המודעות למהלך הזה הוא קריטי כדי להבין על מה דנים הראשונים. כי בראשונים יש שני דיונים, וזה אנחנו נעצור. דיון ראשון שיש בראשונים זה מה הסברה של רב חסדא בחילוק בין המשניות. למה שיהיה הבדל בין נטל ונתן ביד, שפה נאמר מה שעשה עשוי ופה נאמר מחזירים? למה שזה יהיה ככה? למה? יש לזה בריף הסבר, מופיע בפניכם. הסבר הזה גם מאמץ אותו בעל המאור בגדול. לעומת זאת, ראשונים אחרים חולקים על ההסבר הזה. הרמב"ן בתוך הטקסט הענק של לא חייבים לקרוא את הכל, אתם רוצים אני אחתוך לכם אותו, אבל הרמב"ן במלחמות, למרות שהוא מאוד מצדד בריף, הוא אומר בזה אני חולק עליו, לדעתי יש הסבר אחר, וגם ברייבד בכתוב שם יש הסבר אחר. אז זה קודם כל שאלה אחת, ויש פה שאלה נוספת שהיא כבר נמצאת בריף עצמו. אז מחלוקת בינו לבין חכם אחד שהוא לא אומר את שמו, וזה רבי גאון, והיא מובילה אותנו כבר לשלב הבא, שזה שלב הפסיקה. וזה, אנחנו פוסקים כרבי מאיר. עכשיו יש לי פה סוגיה שבבחורות אמרה משהו כדי שזה יהיה כמו חכמים, ואז רב חסדא אומר אותו בסנהדרין, אבל שכח מבעיית רבי מאיר וחכמים. להלכה שאני פוסק כמו רבי מאיר, מה קורה לרב חסדא? הרי רב חסדא אמר משהו שלפי הגמרא בבחורות נאמר בשביל שלא יהיה רבי מאיר, אבל אני פוסק כמו רבי מאיר. לכן בא רב איגון, כבר אני אומר לכם את הרקע, בא רב איגון ואמר, אז רב חסדא נדחה. למה הוא נדחה? כי היות בהלכה כרבי מאיר, אז גם בלי נטל נתן ביד, למה להבדיל ביניהם? לעומת זאת, הריף וראשונים אחרים מתעקשים שלמרות שאנחנו פוסקים כרבי מאיר, עדיין נבדיל בין נטל ונתן ביד, שבעצם, תראו, הרבה מאוד מהדיונים הם שאלת מה קורה במעבר מבחורות לתוך סנהדרין, בסדר? עכשיו, אל תיבעלו מהיקף החומר, בסדר? זה לא כל כך נורא, בסדר? ומה שאני רוצה שנעשה פעם הבאה, תרצו, אני אחתוך לכם את זה יותר יפה. זה לראות את העניין הזה, אני חוזר, שההסברים היסודיים לרב חסדא, אני אחתוך לכם אותם בנפרד, ואז, אם אתם נבעלים נורא, אני אקרא את זה בפנים, בסדר? את הרמב"ן וכו'. לראות את עיקר הדיון, זה הריף והרמב"ן, ובעל המור, כן? לראות את עיקר הדיון שלהם על מה קורה בגרמה וכו'. ואז, השלב הבא, אני מציע, אם האוויר עדיין בריאות שלכם, זה לעשות להגיע קצת לבבות. בסדר? טוב, מי שכבר התחיל, אז... תתראות.